המקדש, לבית המקדש, בית המקדש, לבית השואבה, בית השואבה. אתם מכירים את האמירה הזאת? אני לא זוכר אם זה רבי יהושע עכשיו רבי טרפון, זה אמירה על... לא, רבי יהושע רבי טרפון, אני מוכן להאמר. רבי יהושע לדעתי, לא, לדעתי רבי יהושע, אומרים ימינו לא ראינו שנה לעינינו, שימי סוכות הם פסטיבל, כאילו מתחילים בבוקר הקורבנות, בית המדרש, שמחת בית השואבה, וזה כל הלילה, כאילו אתה באיזה סוג של... עכשיו יש איזה שבעה ימים, אז אתה כאילו... אז ככה דבר בסליחות. סליחות ראשונות, בחיבה, הם צריכים במגדלות, אז אתה תתתר, אין שינה, אין שינה. זה נוירה, אז אני מבחינתי הימים מחוברים, אני עוד לא ברור לי באיזה יום אני.
יש כאלה שמשבח אני את העצמני.
כן.
בסוכות. לא, לא רק בסוכות.
גם בסליחות.
גם בסליחות.
שבח אני את העצמני שלא נוסעים למגדל, אז... רבוי סי. האם הספקתם קצת לעבור על ההקדמה לקריאות, על המספר? מישהו הציץ בדבר הזה? אם אני שולח, יש עניין? סליחה ככה על המשפט המאוד מורי הזה, אבל... כאילו מה שאני לא, מה שאני, אז אני לא שולח.
אני שואל,
אני נוסע פה פעמיים בשעות, אני חושב שחל ונעים מהזמן. שייקר, פה הם לא... טוב, תראו, אני...
אנשים רציניים, אני לא מכיר את ההספרים האלה. רואים שמגיעים ל...
דברים שמגיעים שם. בסדר, אז תראו, אנחנו נעשה היום בעצם צוואי. אנחנו, אני מקווה שגם יהיה לנו כוח, מקווה לסיים לפני 11 וחצי. מה השעה עכשיו? 10 וחצי?
25.
לא, אז אנחנו... אבל שלא נעבור את 11 וחצי, כדי שלא נתארך מדי. אבל אני רוצה, אנחנו לא יודעים לקרוא את כל הדף, אבל אני רוצה שכן ניגע באיזושהי הקדמה לקריאות התלמודיות. אני לא, אני בכוונה אומר הקדמה ולא אומר מבוא. למה? מבוא זה באמת כאילו, כמו שנהוג באקדמאים קדישין, מבוא זה דבר רציני, לומדים מבוא במשך שנה. כן, זה לא שאתה לומד מבוא בשיעור הראשון, אלא מבוא, באמת. עכשיו, הקריאות התלמודיות ובכלל, הטקסטים היהודיים של לוינס, צריכים מבוא שלם, מה הם בעצם, מה המטרה שלהם, איך הם קשורים לתפיסה הפילוסופית, במה הם נבדלים, במה הם שונים, מעזיקות ביניהם וכו' וכו'. לא נעשה את זה היום, ברוך השם. אנחנו לא אקדמאים קדישין. אני גם מצד שני, זאת אומרת, אני אומר את זה גם איזה סוג של אמירה על דרך השלילה, אבל אמירה על דרך החיוב. משהו בלימוד, הבית מדרשי, האיכות שלו היא הלימוד. זאת אומרת, לגעת, למשש את הטקסט ולא... לא הייתי אומר חוסר המקצועיות בהכרח, משה, למרות שזו אמירה יפה, מעלת זיפים שכזו. כאלה בית המדרש, אבל יש משהו במגע בלתי נמצאים הטקסט, זאת אומרת, הרי כל אחד מביניכם, אנשים קשרים ומוכשרים שכמוכם, אם היה רק רוצה ללמוד לוינס, מה הוא היה עושה? מה זה? פותח ספר של לוינס וסופקני, מה הוא היה עושה? קודם כל מווקפד, דבר שני, מגגל, דבר שלישי, קונה את הספר של הרב דניאל אפשטיין באוניברסיטה המשודרת. דבר שלישי, קורא את המבוא של ז'ואל אנסל לקוליות ונסוף. כי כידוע, בספרים שכאלה, המבוא כבר נותן לך, כן, הוא בספרים של רסלינג, מי מכם שטיפה משתפשף. קראת את המבוא, עכשיו כמובן זה נוי רביים, כן, זה... אבל זה מה שהיינו עושים.
קטע שרונן פרק, שהוא יורד על אנשים
ש... כן, כן,
כן. נכון, עכשיו זה אמיתי, ואני לפחות חוטא בזה ודאי, לא יודע אם אתם. אבל זה גם קשור לתנועה של ניסיון, למה אני אומר את זה רגע על הצד ההלצה, אבל התנועה הבסיסית שלנו הייתה רגע, רגע, מי אתה, מאיפה אתה, איפה אתה ממוקם, כאילו אוקיי, לכבוש, תנועה של כיבוש כזו. והתנועה הבית מדרשית היא תנועה, פה נעשה אפשר לסוד מזה דרוש, זה תנועה נקבית, של היא כבשות. אז בואו אני אקווה של ידי לוינס. אז מה שהדף שלפניכם, קודם כל אני נותן אותו שיהיה בילקותכם. אנחנו לא נמצא אותו, ולכן קראתי לו גם הקדמה, הוא איזה... שלחתי אותו לדעתי במייל, גם שלחתי מאמר ארוך שהוא מלומד של הרב דוקטור חנוך בן פזי, דוקטור חנוך בן פזי, אבל הוא ראה, הוא תלמיד חכם, הוא בן אדם, הוא לא יודע מה מסכים אותו תלמיד חכם, אבל הוא ודאי תלמיד חכם. אפילו הגשתי לו עבודה, סתם לא באמת, אבל תליה אשתי למדה אצלו קורס וסיירתי לה בכתיבת עבודה, כעסתי על זה שהוא נתן לציון, אמרתי לה מה? למה ככה? אתה כתבת? אני כתבתי. אבל הוא מדוברי לוינס, חלק מחוקרי ודוברי לוינס, יש עוד כמה שמות, אבל הוא, אם הוא כותב משהו על לוינס שווה לקרוא. אז הוא כתב, אמר, באמת, גם האמת שקצת ארוך ומלאה, אבל שווה להציץ בו על הקריאות התלמודיות, אז מי שמחפש את האופק המבואי, ימצא אותו במאמר. וויץ' בן פזי. איזה בן פזי אתה מכיר?
יש כולה פעם בירוחם.
זה דוד שלו.
יש לי גם כאילו חברה שבת שהיא גם בן פזי.
הרב יצחק בן פזי, הרב יצחק בן פזי זה אח שלו, הוא ראש ישיבה באפולה, הרב במעלה גלבוע, בנו הרב אחיה בן פזי, הוא רב בירוחם. טוב, הציטוט הראשון לקוח, זה ממש כמה אפוריזמים ולא משהו סדור, אני ממש אגע במקצרה כי אני רוצה שנצלול בעצם המלאכה הראשונה שלנו. יצא רק בואו קראתם את הקריאה התלמודית? מי שלא שיתבייש.
כמה יש פעמים בעברית?
אז בואו נגיד איזה מילה רק שכן. לוינס הרצה בכנס של האינטלקטואלים היהודים, של יהודי צרפת, זה כנס שהתחיל לדעתי ב-68 ונמשך שנים. זה היה איזשהו סוג של רנסנס, התעוררות יהודית, לא בדיוק דתית, אבל... תרבותית, רוחנית יהודית, כן, כל מיני שמות כמו אנדרי נהר, ו... אני לא בקיא מספיק ב... אני יודע שם חוץ מלוינס, ינקלביץ', יש אחד בשם ינקלביץ', יש עוד כל מיני, יש חבורה שלמה, בני לוי, וכל מיני כאלה, שהם אנשי הרנסנס היהודי בצרפת, שרוצה שעל ספר מרתק בשם עוד גוף קהילה, של רוני קליין, הספר מצוין, שהמבוא שלו חשוב ביותר באופן כללי, הוא לא על הספר, המבוא שלו הוא מבוא על המפנה הטקסטואלי, באיזה ספר חשוב. מניטו קשור לזה קצת. סוג של, זאת אומרת, הוא חלק מההתאורות הזאת, מניטו בעצם חתך לארץ, והוא חתך לקשר עם הארץ בצורה מאוד חזקה.
כן,
מה זה?
דוד שלי למד אצל מניטו, ויש לי קצת נקודות שכאילו בובר פחות מוכר ללוינס יותר.
אז תראו, לוינס, הנה, זה כבר אני אומר דבר מעניין. לוינס, יש למשל הרב אליהו זייני, ראש ישיבת אור וישועה בחיפה. מכירים את השם?
כן.
לא יודע אם אני אומר את זה נכון, הרב זייני או הרב זיני.
הרב זיני, זיני.
הרב זיני, אבל כתוב בשתי יו"ד. כתוב בשתי יו"ד. אולי זה זייני. לא, הוא תלך לך ככה מהסוג, נשיכתו נשיכת נפש. ליטווק גמור אני חושב, והוא הוציא תורת עמנואל, הוציא ארבע קריאות תלמודיות בתרגום שלו, כאילו ניחס לעצמו את לוינס, אפילו הוא לא ייפלא עם הרב אבינר. יש איזה משהו במרקם היהודי צרפתי שהוא יש לו, הוא לא בחילוקים, הרב אבינר לא יעשית לוינס, אבל זה לא נכון. מה? לא נכון, נדחה שקריא הפלא, אם הרב זייני מסוגל להוציא קריאות של לוינס, אז זה אומר, מה זה? שגיד, כן, לא, כאילו, בוא נגיד, הם לא הציעו את דרידה, למרות שגם דרידה, ידוע בשמו יעקב דרעי, מהול, מה זה? כן, לא, זאת אומרת, זה, כן, אותו לא הוציאו, וגם לא את בני לוי, אבל כן הוציאו את לוינס, אז אני אומר, יש אצל לוינס כתבים כאלה, אבל בגדול, לוינס פרסם בעיתונים מסות ותסקיטים והרצאות בענייני יהדות, כונסו בספר חירות קשה, זה הסיף אחד. הסיף השני זה הקריאות התלמודיות, יש 9 קריאות תלמודיות, שזה במקור היה 2 ספרים, 4 ו-5, אוחד בעברית ל-9, אולי גם כבר בצרפתית. יש קריאות תלמודיות חדשות, שזה בעצם עוד קריאות תלמודיות שארזו אותן כספר, יש שם 3 בסך הכל, ומבוא והקדמה, ומבוא למבוא והקדמה להקדמה. ויש מעבר לפסוק, שזה עוד הסיף, שאני מנסה להניח עליו את ידי.
הוא מתורגם נורא?
אז רציתי להגיד, טוב, גם התרגום שהזה הוא לא טוב, אבל אז יכול להיות שמעבר לפסוק עוד יותר נורא? איפה הנחתם את ידכם עליו בספרייה? אני מחפש אותו, כבר לא מוצאים אותו. לא, בהרצוג יש, אני רוצה שיהיה לי. בקיצור, זה הסיף, יש גם עוד ספר שקוראים לו בשעת האומות, בשעת האומות שלדעתי עוד לא תורגם, שזה גם סוג של קריאות תלמודיות. לתרגם. אילן הבא שמרוב שהוא מבין את כובד חשיבות התרגום,
הוא
לא יהיה.
לא, הוא מתרגם
מעברית לאנגלית.
לא, בסדר, זה תרגום אחר, לא תרגום. כן, זה לא... בסדר, זה אני אומר מנחם, כדי שיהיה... חשוב גם להגיד שלוינס הקפיד להוציא את הספרים הוא קרא להם יהודים מול יוונים, תכף ניכנס למתח הזה פה בטקסטים שנקרא, אבל הוא הקפיד להוציא את הספרים היהודים שלו בהוצאות ספרים נפרדות, זה מה שהיה.
למה כאילו, אם אנחנו מדברים על לבינס בהתקבלות בינלאומית, אז הוא סופר יותר מפורסם, אבל בצד שני בישראל, הוא עדיין שלח לשיינפלד ולפאזי שם, זהו,
אז תראו, אני לא יודע אם אני רוצה, אני מתלבט אם להיכנס לזה, כי זה דבר פוליטיקה, לא שזה רע, פשוט פחות מעניין. קודם כל לוינס...
זה רע וזה יותר מעניין.
מעניין? לא, זה מעניין מבחינה ביוגרפית. תראה, למה לוינס לא תפס בארץ? בארץ לא תופסים הרבה דברים. ההקשר, גם הפילוסופי וגם הפוליטי וגם החברתי בארץ... מה זה?
קודם כל כי קונטיננטלי, לא?
אבל קונטיננטלים אחרים הגיעו הרבה לפניו, פוקו הגיע הרבה איפה. לוינס קדם לו בא, מה?
נכון,
אני חושב
שכן תפס בארץ, כאילו?
מה זה תפס? לכן אני אומר, מה זה תפס?
לכן
אני אומר, לא, לכן אמרתי, אנחנו נכנסים עכשיו לדיבור פוליטי, תפס בבתי המדרש, תפס באוניברסיטאות, באוניברסיטאות, ההוגות, זה גם פוקו תפס, מ-1968 זה הדבר החם ביותר, כן? אז למה לוינס לא תפס? זאת שאלה גם מצד, הוא גם בעולם לקח זמן עד שרם הקרנו, ופה אני גם אגיד אמירה שהיא כבר לא פוליטית, היא יותר משמעותית בעיניי, משהו בתירה, כן, של לוינס, הוא לא, איך נקרא לזה, הוא יצא חוצץ נגד האופנות, כן, יצא חוצץ נגד היידיגר ונגד אחרים שהיידיגר היה רם הקרנו באירופה וגם ארצות הברית ואחרים. מה תופס בארץ, אתה מבין, אני אומר, אנחנו צריכים להתעסק בשאלה מה תופס כדי להגיד מה לא תופס. בוא נגיד, בעולם הדתי, וזה מה שמעניין אותי, האם לוינס יכול להיכנס לבית המדרש? אז אני חוזר לשאלה ששאלנו פעם שעברה, ואני חוזר על דברים שכבר אמרתי. לוינס, המונח שאני משתמש בו להתייחס אליו זה שולי בית המדרש. זאת אומרת, הוא דמות כזאת שניצבת על השעה, זאת אומרת, הוא היה יהודי תלמודי, יהודי שלמד תורה, יהודי שגם התעסק עם לימוד תורה, ועם תנ"ך, ועם חז"ל, עם הלכה קצת, יש לו מסה שקראנו פעם שעברה, היא פילוסופיה של הלכה, שואל לכנו אותה. מעט מאוד, ויש שם דיונים על הלכה ולוינס, אבל ודאי תלמוד ולוינס, האם... אבל הוא לא נכנס לבית המדרש בצורה הפשוטה, קודם כל, כי בבית המדרש מסנן מהר מאוד, כן? הוא לא כתוב בשני טורים עם כתב רשי, אז צריך לבדוק בציציותיו. וגם אני חושב שבעצם, זה תחושה אישית שלי, אבל יכול להיות שהיא פתטית, שלא מספיק מבינים את העוצמה הבית מדרשית של לוינס, בגלל זה אני לומד את זה פה.
גם על השל אומרים.
לא היה לו כיפה.
לא היה לו כיפה.
זה נכון שלא הייתה. זאת כבר האמירה הפוליטית, שכאילו הוא לא שם ציצית.
אבל...
זה נכון. אבל א', השל... טוב.
בגוגל, למה אנשים כאלה גורעים המלצה של הרב דוב זינגר על הסיבת גרזם? הרב דוב סתם זה, ואז הם נכנסים לויקיפדיה וכתוב שהוא רב קונסרבטיבי.
תראה, אז אצל אשל באמת, אשל הסיפור... לא, אשל... תראו, רבו יסי, אתם נופלים לפוליטיקה, וזה באמת, זה הבל גמור.
זה מה שזה.
אז זה, אפשר אחרי זה בפצוח גרני, ואנחנו רואים ללמוד תורה. אצל אשל, אני אומר, אצל אשל המצב יותר מסובך, כי באמת בגלל המתח עם הקונסרבטיבים, אני חושב, אני לא יודע, אבל, זאת אומרת, אשל, כן למשל, יש לו כמה יסודות שהוא הניח בעולם מחקר התלמוד, של בספרו תורה מן השמיים בספקה של הדורות, והמפעל הפילוסופי של אשל, אני פה אומר משהו שיכול להיות שאני צריך להיות נידון ברותחים, זה מפעל מורכב, זה לא כן, זה בין סופר לבין הוגה, אני לא מנוסה באשל, אבל זה תמיד הייתה התחושה שלי אצל לוינס, גם הקורפוס הפילוסופי שלו וגם הקורפוס התלמודי שלו הם מאוד רציני, זאת אומרת, יש אצל לוינס 30 סוגיות שהוא טיפל בהם, זה הרבה מבחינה הזו, זה כמו קובץ שיעורי, כאילו...
אתה אומר זה ממיקרו?
מה זה? לא, אולי יותר מ-30, לא, תורים, הוא אני אגיד, זה 20 כמעט. וזה, אני אומר, אשל אני חושב שדווקא כן נכנס קצת בדלת של בתי המדרש, אולי לא מספיק, והנה חינם, אני אומר, יש דרור בונדי, אני מניח שאתם מכירים אותו, זה מה שהוא עושה, לא יודע אם הוא מצליח להכניס את זה לבית המדרש. אני כן מרגיש, ופה אני אומר אמירה שגם על זה אני צריך להיות נידון ברותחים, שיש אצל לוינס אנרגיות בית מדרשיות קצת יותר מאשר אשל, אולי בגלל העובדה שהוא להתווכבו חוסר. במובן הזה שגם אצל אשל יש השראה באמת שהיא מאוד, מאוד אוניברסלית, מאוד אוניברסליסטית, לא אוניברסלית. זאת אומרת, יש שם ניחוח מאוד, אני שוב אני אומר את זה בלי הרבה מגע וניסיון. ואצל לוינס יש הרבה עיסוק בפרטיקולרי, ולכן אני חושב שצריך להיות חלק מבית המדרש. אבל בוא ניגע בזה, בוא נקרא קצת טקסטים במקום לפטפט פוליטיקה. אנו, אומר לוינס, היהודים שרוצים להישאר יהודים, יודעים שהמורשת שלנו אנושית לא פחות מזו של העולם המערבי. ייחודיות ישראל מובילה לשיא המצדיק את נצחיות היהדות. אולם זו ייחודיות שההיסטוריה הארוכה שלנו השאירה במצב של רגש ואמונה. היא מבקשת את הבהרתה במחשבה. היא זקוקה קודם כל לתרגום ליוונית. מוטלת עלינו המשימה הגדולה לנסח ביוונית עקרונות שיוון לא הכירה. הייחודיות היהודית מצפה לפילוסופיה שלה. מה אתם אומרים? מה המוטיבציה? אולי קראתי קצת מהר, עברנו מהר מהפוליטיקה לטקסט.
סתם, זה בסוף זה כאילו ההגדרה של מחשבת ישראל. כאילו, סתם, אני עכשיו, יש את הקורס של פרופסור אלברטל ביוטיוב של מחשבת ישראל, אז כאילו, אחת בהגדרה שאתה יושב עליי בראש. אבל זה לא בדיוק. אבל הוא מדבר פה על גיבוש והורדה של מחשבה יהודית מסתם תחושות ואמונות למשהו שהוא יותר תיאולוגי, פילוסופי, מחשבתי, שיכול לדבר ברמה אוניברסלית.
אז בוא נשתמש במונח שבין כותלי הישיבה ראוי להשמיע אותו הרבה, וזה תרגום. שברת, לכאורה המוטיבציה של לוינס היא לתרגם, לתרגם במובן העמוק של המילה. לייצר, הוא תופס את המורשת, כן, המורשת שלנו אנושית לא פחות מזו של העולם המערבי, כלומר יש פה מורשת שהיא בת, כן, היא אלטרנטיבה, היא קרובה, היא משהו כזה, וכן, יש לה ייחודיות שמצדיק את הנצחיות שלו, ואלא מאי, הקורפוס הזה נשאר חתום בצורה של רגש ואמונה והלכה, אפשר להוסיף עוד כמה מילים, וצריך לבצע לזה את התרגום. עכשיו, אני רק שואל אתכם, זאת אומרת, האם התרגום, אני שואלת שאלה מתבקשת, זאת אומרת, האם התרגום נועד להרחיב את הארסנל הפילוסופי המערבי הקיים? הרי בעצם הוא אומר, מוטלת עלינו המשימה הגדולה, לנסח ביוונית. כן, יוונית הוא לא סתם נוקד את המונח הטעון הזה מהבחינה היהודית של יוונית, היינו הפילוסופיה, היינו השפה המערבית.
שני דברים שככה, שתי נקודות שבקורות לי בסקאד. אחת זה איזה דמות כלשהי קטנה של הרב שגר שצוות לזה, יושבת לי כתב צועקת, מה אתה מתרגם כל דבר? כאילו זה ה... יש דברים ש... כאילו, השפה היא הכל הרי, לא? הנורמות, הרגלים, היידישקייט, זה... זאת
אומרת, התרגום הוא חילון.
כן, זה דבר אחד. הדבר שני, שאולי מציג לי יותר על זה, ואולי בעצם זה אותו דבר, זה העובדה שהוא אומר שהדבר שהוא שואף אליו זה שיודעים אנחנו שהמורשת שלנו אנושית לא פחות מזו של העולם המערבי. אנושית? זה העניין כאילו?
והייתי ממשיך את דבריך, נו, אז יש, אז כבר עוד פרויקט דומה. נכון, יש לפעמים תחושה בפילוסופיה, אני לא יודע כמה מכם, מי מכם בהתנסויותה, אבל יש לפעמים תחושה שאתה פוגש איזה מישהו, איזה... טוב, זה בעצם פרויקט נורא דומה ל... כן, קשה לפעמים להעביר את הקו, מה בין, אני יודע מה, בין ניטשה לבין... טוב, נו, אני אכנס פה עכשיו לפיתולים לא ראויים, אבל... אתם מבינים קצת את התחושה לפעמים, נו, אז הוא עושה את אותו, זה אותה גברת בשינוי אדרת, כאילו, אז מה הגרוי סגלי? רגע, מנחם, כן. לא אתה.
אני רק שואל,
מי מציע לתרגם? אז א',
למתרגמים בכלל.
זאת השאלה באמת, האם א', אולי השל שהזכרנו, הוא דמות דומה. נכון, אבל במובן הזה המוטיבציה זה ה. זאת אומרת, לאנברסל אין את הבניין נכון, אבל לאנברסל את היהדות, כן? זאת אומרת, לתרגם את זה ולהשמיע את זה בשפה הכללית, כדי שזה הפניו יישב על המדף המערבי. מנדלסון. מנדלסון, כן, לא, על דרך ההיסטוריה, כן? חוכמת ישראל ודאי, ומנדלסון עוד לפניה. כן, מנדלסון הרי גם באמת מתרגם את התורה, נכון? מתרגם את התורה לגרמנית, וחלק מהמוטיבציות האלה באמת זה כאילו, יש תרגום כבר של לותר, אבל זה תרגום דרך הנוסח של הברית החדשה, הוא מתרגם את התורה במובן הזה לגרמנית, לא את הברית החדשה, את הברית הישנה. אבל יש, אכן יש ניסיונות כאלה, אבל באמת השאלה מה הוא שונה.
זה נראה לי שאלה למה שאוהבים להגיד על מחשבת ישראל, כל מיני אנשים שזה באופן
שאין כזה דבר.
הגנה, כאילו. כן,
פה אתה, זה, אתה, זה לא אז הגנה, אתה מכניס כאילו. נקודה אחרת, אתה אומר איזה, לא, אבל יש פה נימה אפולוגטית.
יש
פה, מה, גם שלה, לנו, זה לא פחות. מה, והרמב״ם היה אחד מהזה, ותראו מה יש עשינו, זה לא פחות. זה נימה אפולוגטית שכזה. אוקיי, מנחם, מה אתה אומר?
אני לא כמובן למי המשפט תרגום, אני לא חושב שהמשפט תרגום על תרבות המערבית, אני מרגיש שהמשפט הראשון שלו. אנחנו יודעים שרוצים להישאר
יהודים,
ואז כאילו אומר, אוקיי, אז בואו נשחק במגרש, כאילו, אבל
הסיפור הוא תרגום. היהודי המודרני בשביל להישאר יהודי חייב לתרגם, זה היה...
לא, הוא כפילוסוף אולי, הוא חייב בשביל לדבר בשפה של יכולת לדבר, אז הוא כאילו מעביר את זה לשדה. פילוסופיה.
לא, אבל מנחם, שפיל הרי שדה קרדות. קראת את המשפט? כן, יהודי שרוצה להישאר.
ואז הוא ממשיך כבר לידיעה וזה, אבל הוא פשוט רוצה להישאר יהודי, אז הוא חייב את המשפט.
כי למה?
אבל השפה שלו, כי השפה שלו,
הוא לא יכול לדבר מחוץ להיות המדרש ביוונית ופה רק...
לא, אז זה מה שאני אומר, ואני חוזר לנגס של משה, הרב שגר שיושב לו על הכתף, שזה כאילו שזה הבדל. איפה המגרש שלך?
אני חושב שגם הרב שגר עשה כמה
נתרגום. כן, אבל הוא כל הזמן ניסה להשאיר אותך יהודי. הרב שגר ניסה להשאיר אותך בשפה.
זה, אז רגע, אז בואו תראו, אנחנו...
אבל אל תהיה ליברל שחי
קטע. או, אז בניומין, אני...
זה תרגום בליברל, לא תמיד הולך
להם. זה יכול להיות, כי אתה אומר, המגרש התקים שלי הוא לגמרי השפה היוונית, ואני רוצה להישאר יהודי.
בואו, רגע, חזר פוס משחק, רגע, שנייה, שעה. למה אני עושה שעה? אני ארצה שנעשה, זאת אומרת, סשן על התרגום ואצל לוינס. סביב עשרה בטבת, יש שם לוינס הרבה תורות על תרגום, יש לו ממש קריאה על תרגום התורה ליוונית, אז בואו לא למצא את כל האנרגיות עכשיו, כי ענייננו אל עבר הזולת של ימי הסליחה והדין. א', אתם מציפים פה לגמרי את השאלות, כן? מהו תרגום? האם תרגום, מנחם זה שאלה מצוינת, מי הנמען של התרגום? צודק בנימין שומע שבתרגום יש אנרגיה ליברלית במובן של לשחרר את הטקסט מהכבלים המאגיים, עייפים, שטטלים, לא יודע, כן, ישנים, לתת לו עכשיו את השיק המערבי הנכון, זה פרויקט ליברלי.
זה משהו, זה מה שיש פעם קודמת.
אז אמרתי, זה משהו יוצא נגדו, לכן אמרתי, אז אני אשים פה, כן, על הפסקה הזאת אני רוצה באמת לדייק, אני חושב שמנחם קודם כל הנמען של, הנמענים של התרגום בראש ובראשונה הם היהודים. זאת אומרת, לוינס, על פניו, יש פה איזה משפטים של בשורה גדולה, כן, ההיסטוריה, הייחודיות היהודית מצפה לפילוסופיה שלה, אבל ייתכן שהוא לא מבקש להוסיף ספר על המדף המערבי, אלא על המדף המערבי של היהודי הרוצה להישאר יהודי, הוא מבקש להוסיף ספר שבעצם ישרת את מה? את הנשארות היהודית שלו. הנשארות פה, אני מוטט למושג של רודץ, הנשארות, סוג של תנועה עיקשת, שאדם שבסופו של דבר חי בתוך עולם הערבי, מבקש להישאר יהודי. אז יכול להיות שהדיבור שלו את התורה בלשון מערבית לא נועדה לאדם הערבי, אלא נועדה עבורו. וממילא זה לא בדיוק חילום. אני אשאיר את זה כרגע בצורה עמומה, כסוג של מחשבה, עבור מי לוינס קורא את הקריאות התלמודיות? זאת בעצם השאלת ההקדמה הראשונה שאני רוצה לשאול. עבור מי הוא קורא? האם הוא קורא את זה עבור כל באי העולם? או שהוא קורא עבור יהודים? זאת אומרת, בעצם זה כמו לכתוב תורה חדשה, זה מה שמעניין אותו. מעניין אותו לפעמים דיבורים, כן, שנשמעים בכלל בית המדרש שלנו, איך לא נראה בן תורה במאה ה-21. זאת השאלה, איך יהודי נראה במאה ה-20, שואל לוינס. אי אפשר לדבר רק קצות. צריך לדבר עכשיו, ואנחנו גם נראה, אני מקווה שלאט לאט זה בעצם גולת החלום שלי פה, שניתן בלוינס את האמון, שמה שהוא עושה לסוגיה זה אכן תורה עתיקה בלבושים חדשים. ולכן הוא צריך להיכנס, אני מכניס אותו פנימה.
אז בסופו שהוא מתעסק בהפצה.
בה?
בהפצה גילו.
אבל לא בהפצה, הפוך, זה דו-שיח פנימי. הרי לעשות את התורה בלבושים חדשים, זה לא בשביל שכל עם ישראל יהיו דתיים, נכון?
לדבר עם העולם, כאילו, בסדר, לעשות לדבר עם העולם.
הוא לא מדבר עם העולם, הוא מדבר בהיות יהודי בתוך העולם, זה קיום, מה שנקרא, קיום מינורי.
אבל לנו זה, מה זה?
אנו היהודים שרוצים להישאר יהודים, הוא לא פונה לחילונים, זאת אומרת, הקריאות התלמודיות שלו נועדו ליהודים. לא נועדו לאנגלים, צרפתים, לא נועדו.
זה היה לך פה פליטה רצינית.
ש?
לא נועדו לחילונים. הגיע לסוגים,
באת. מעניין. עכשיו צריך לחשוב מה הפליטה הזאת אומרת. אבל לא נועדו לגויים.
למרות שזה מפעל תרגום, עשיתם הוצאת ספרים מפעל, כאילו זה לא תרגום.
הוא אומר, לא, דווקא, הוא מוציא את זה בהוצאת ספרים נפרדת כדי להבדיל את זה מהמפעל הפילוסופי שלו.
או כדי להבדיל את זה, כי זה באמת לא תרגום, כאילו.
לא הבנתי.
זה לא תרגום במובן של, זה לא עוד טקסט ליברלי, הוא רוצה שמייסת את המדרש, כמו הרב ראם שמוציא את זה באותיות שחורות, כאילו.
זה לא נכון, כי הוא לא מתיימר להיות חלק מבית המדרש. בסוף הוא אומר, יש את הנושא בית המדרש, ויש אותי, אני
מלחם. בוא לא נעשה חיים קלים, מנחם. הוא מעוניין לחלן את הטקסט הזה עבור יהודים. לכן אני אומר, הנה, בוא נזיז את המטוטלת לצד השני. ולוינס גם מדבר על זה, כן? נקרא לזה סוג של חילון דקדושה. הוא מעוניין לחלן את הטקסט הזה, הוא לא מעוניין לשוחח שיח בית מדרשי. הוא לא צמוד למסמנים, הוא מעוניין לתרגם את זה לתרגום פילוסופי. שאני מנים שהם יהודים, אני בכוונה מייצר, שימו לב שהתנועה פה היא מורכבת.
נשמע שהוא אומר שזה משהו שהייחודיות ישראל צריכה את זה בעצמה, זה לא איזה, הוא לא בא עכשיו באיזשהו פרויקט, בוא ננסה לנסח את זה, לנסח עקרונות שיוון לא הכירה בשפה היוונית, אלא הוא אומר, ייחודיות ישראל מובילה לשיא המצדיק, כאילו,
נצחות היהודית, כמו
שקאנט נצחי. היא זקוקה קודם כל לתרגום היוונית, זה לא אני זקוק לתרגום היוונית, הייחודיות הזאת דורשת, היא נמצאת באיזשהו מצב של רגש ואמונה, והיא צריכה, היא זועקת ניסוח בשפה אחרת.
לא, אבל זה כבר מפנה את זה שוב החוצה, זה שוב מפנה את זה החוצה.
לא, הוא לא מפנה את זה לשום דבר, הוא מסתכל על התורה ואומר, הדבר הזה, יש כאן איזושהי שערה שצריך לנווט אותה, צריך לנווט בתוכה, צריך לנווט אותה. יש כאן משהו.
כן, למה זקוקה לתרגום?
הרגש והאמונה דורשים איזשהו...
אתה אומר פיתוח, אתה רוצה להגיד, אהרון, בוא רגע נדבר במונח יותר עדין, אין פה תרגום, אין פה פני החוץ, אלא פשוט שכלול. זאת אומרת להביא...
אבל זה שכלול שהיא דורשת בעצמה, זה משהו שהתורה רוצה אותו, זה לא משהו שהוא רוצה לעשות לה כדי להשאיר, זה לא תנועת חזרה בתשובה.
אז בוא, אני אומר, פסקה 5, אני לא יודע כבר נגיע, היא נגיעה להיום, אבל היא לגמרי, אני חושב שהיא אומרת כדבר הזה, אבל אני רגע רוצה להשלים את הלפחות את השיח שלנו הקצר עכשיו בעוד שתי אמירות קצרות של לוינס על התרגום שלו. אני מקריא קטע 2, הוא רגע ברייתא בגמרא, כן, ברייתא מפורסמת, מעשה ב, כן, הוורסיה הבבלית לתרגום ה-70, שזה כמה וכמה גרסאות, כמה וכמה וריאציות, אז בווריאציה הבבלית זה מופיע ככה, מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים, מכירים את הסיפור של תרגום ה-70? זאת אומרת, תרגום השבעים הוא תרגום של התורה ליוונית שנעשה באלכסנדריה במאה הראשונה לספירה, על ידי יהודים, עבור יהודים כנראה, ויש מסביבו מיתוסים, זאת אומרת, לא מיתוסים במובן הזה, אלא זאת אומרת, כל מיני גרסאות של איך הוא נוצר, יש חיבור מעניין שקוראים לגרת אריסטיאס, חלק מהספרים החיצוניים, ששם מובא בעצם סוג של מעשה על משלחת שבאמת כן מתרגמת את זה עבור, עבור איזושהי דרישה חיצונית, זה גם שאלה אם תרגום השבעים נעשה חוצה או פנימה. בכל מקרה, הגמרא, הבבלי מתאר את זה כך, מעשה בתלמי המלך שכנס 72 זקנים, נכנסה ב-72 בתים ולא גילה להם על מה כנסה. נכנס אצל כל אחד ואמר לו, כתבו לתורת משה רבכם, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד אחד עיצה והסכימו כולן לדעת אחת. וכתבו לו, עכשיו יש גם רשימה של כל מיני שינויים בתרגום. אלוקים ברא בראשית, כן, שהוא לא יחשוב שבראשית ברא את אלוהים, זה כבר פורסמת. שי אדם בצלם ובדמות, כמובן, מה הורידו פה את... נעשה אדם, ויחל ביום השישי ולא ביום השביעי, כי זה בעיה, אם הוא מתי קלטה העבודה, כן, ויחל ביום השישי וישבות ביום השביעי, אצלנו זה ויחל ביום השביעי וישבות ביום השביעי, זה לא ברור, זכר ונקבה בראו ולא כתבו בראם, ויש רשימה ארוכה של שינוי. אז שימו לב לשתי התייחסויות שונות בהקשרים שונים של לוינס לסיפור הזה, שהוא אגב הסיפור שעומד בבסיס הקריאה הקודמת של סיפור זה, אומר, מה זה?
כאילו מה שאני ממש לא מסכים איתם.
אוקיי, אז תכף דביר תיכנס בו. סיפור זה מבטא את ההסכמה האלוהית למפרט תרגום התורה ליוונית. נתן הקדוש ברוך הוא עצה בלב כל אחד אחד, הקדוש ברוך הוא נכנס ונכנס בתרגום הזה. אם אולי מרוצה מזה, אז אולי יש פה אישור אלוקים לתרגום ליוונית.
הוא הציל אותה מהפחד מתלמי.
או, אז אתה יהודי, יש פה אנטיוכוס, נבוכדנצר, תלמי, טיטוס, היטלר, מה זה משנה, גוי שרשע, ומצילנו מיד העם, מה עכשיו אתה...
הוא אלוקים ברא בראשית.
מה זה?
אתה עושה את השניות של החגיגה סביב התרגום.
לא, זה אחד הדבר, זה דווקא, אני חושב שזה, אני לא מסכים עם דביר. זאת אומרת, אתה צודק שיש פה איזה נס, אבל זה לא מודגש פה.
לא, הם כותבים אלוקים ברא בראשית, כאילו הם שינו ממש.
לא, איזה יופי, יצא, מאוד יפה. אז בשביל היצא, שיצא תרגום מוצלח, יצא יפה.
בהמשך הגמרא יש שם את הארנבת, שקוראים לארנבת, ולכן הם שינו.
אז רגע, אז נקל לפסקה הבאה. שים לב על איך לוינס. יכול להיות שגם לוינס כמובן זה סיפור שהוא יגייס אותו לטובתו יותר. בסדר, בסדר. כניסה זו של היוונית בתוך הכתובים. ברית זו בין התורה העברית ליוונית. כן, יש פה הרבה פאתוס. התבוללות זו היא אשר זוכה לאישור בדף ת' במסכת מגילה, מתארת נס התרגום הזה. כן, מובן הזה לוינס כמובן קרא על נפשי. קורא את הדבר הזה על עצמו, אבל שיש אישור לפנייה, כמובן ההקשר היווני פה הוא לא מקרי, זה לא סתם שאם תלמה היה צ'רקסי והתרגום התורה לצ'רקסית, כן? זה לא יוונית במובן הזה שהנה התורה מתורגמת החוצה אל השפה השלטת את השרגון הפילוסופי. מטפל את זה, מאשר את זה. אני מסכים שיש פה גם סוג של לבינה סכנה מתיקרי הנפשי, כן? הוא מושך את זה על עצמו. אבל דביר, הנה, תשים לב לאיזו הערה אחרת, לקחת גם איזשהו מאמר מאוד ארוך, מאוד מאוד חשוב, שגם אותו נשלח פעם, שהוא אומר כך, זה סוג של רעיון, שהוא, הטקסט התלמודי שהזכרתי זה אתה, אני מדבר על הסיפור הזה במגילה, אומר שהתורה משמרת את מלוא משמעותה הדתית, כאשר היא מתורגמת ליוונית, אולי בא בעת הוא חושף את קיומו של הבלתי ניתנת, של פער במשמעות. כלומר, הסיפור הזה בעצם אומר אמירה שוב, אנחנו... אמירה שהיא בטריאנפין, מצד אחד יש פה איזה אישור, הוא לא מבטר על האמירה שיש פה אישור אלוהי לתרגום התורה ליוונית, הקדוש ברוך הוא מתערב, יש פה בעצם יצירה של התורה מחדש בשפה פילוסופית, סלש מחולנת, סלש מערבית, סלש משוחחת עם הז'רגון ההגותי, הרווח, אבל 18, לא זוכר כמה יש, אני זוכר נכון, לא זוכר כמה יש בבבלי, 18 שינויים, עכשיו במספרים בתנך זה כלום, כן, תחשבו שמונה, לא זוכר כמה רשימה שם, אבל זה לא משנה, אבל אם זה 18 מקומות בתורה, זה כלום. כן, בתורה, כמה פסוקים, בענן החם, כמה זה? 5,000 פסוקים? זה מנח בענן החם. אלפים, 840.
גם דרך אגב, תרגם לתורה זה, כאילו תורה,
רגע, אני רק אגיד, תורה אומן של הכל. לא ניכנס לזה כרגע, דביר, אני רק אומר, הנקודה פה מעניינת זה הבלתי ניתן לתרגום. זאת אומרת, תשומת הלב של לוינס לפער, לעובדה שאם הפתוס הגדול סביב תרגום התורה ליוונית, סוף סוף התורה מקבלת הנהרה. כן, הרי התרגום בעצם מעניק הנהרה, מעניק בהירות, זה גם מה שאנחנו עושים בלימוד, נכון? מה אנחנו עושים? אנחנו מנהירים, מנהירים בשפה שנועדה לתת הדבר הזה איזושהי ממשות, כי בשפה שבה זה מדבר, אין לזה ממשות. ויש פה איזה, לוינס רואה איזה אישור אלוקי ליציאה, לא יודע, נגיד החוצה, או ליציאה לשפה שבה כולם מדברים, אלא ההנהרה האנושית, אבל יש פה גם איזה תשומת לב לבלתי ניתן לתרגום.
האם לוינס חושב של בלתי ניתן לתרגום? לא.
אז אותו מאמר המצוטט פה, של אלי שיינפלד, פילוסוף יהודי קיומית תרגומית, אז זה הוא בונה. הוא בונה את הדיבור שלו על שבסופו, זאת אומרת, הוא מתאר את לוינס כאתוס של מתרגם, שבסופו של דבר נותר עם הבלתי ניתן לתרגום הראשוני שלו, שהוא גם מחבר את זה לשאלת הסבל היהודי ולאתיקה של לוינס וכו' וכו'. אני כרגע לשוב, לא רוצה להיכנס לשאלות הגדולות של תורתו של לוינס, אלא כן להצביע על הניעות האלה בתוך שאלת הקריאות התלמודיות, ושוב, בכל זה הקדמה אנחנו עוד לא קראנו ותכף אנחנו. רק עוד נקרא רק את קטע 5.
זה לא נראה כזה שקצת כאילו אונס את ה...
אז אמרתי דביר, בוא תן לו רגע, תראה, א', אם באונס
עסקינן... תסיבית בקטע הזה, לא...
אבל לוינס, לא, אני אומר...
לא במקומות אחרים שאין...
זה הלך ויחמיר, זה הלך ויחמיר, לוינס...
זה לא עובד.
אז א', אני חושב שזה עובד. זאת אומרת, מה זה עובד? יש פה אתוס, כולנו מכירים שהתורה תורגמה לי, ואני חושב שהוא עזר לזה. יש מסורות אחרות שמספרות על תרגום התורה ליוונית, ואומרות, והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. זה לא כתוב פה. עד רבה, הקדוש ברוך הוא נכנס, מתערב, אז... שוב, אתה, אני מזדהה איתך שיש פה רגע איזה... מצא איזה סלע להיחס בו. אני רק אומר, אתה צריך הרבה סבלנות וירקי אצל לוינס, אנחנו נראה את זה תכף, לוינס הוא דרשן. הוא תמיד ימשוך את הדברים עכשיו, אני מקווה להצליח לשכנע, או לא יודע, לפחות בתוצאה שלי שהדרשה שלו היא פשט עמוק, אני גם לא אוהב את המונחים האלה, אבל הטקסט שלו הוא לא הטקסט מחקרי או צמוד או פשטי, לא, אבל אני גם לא אוהב את המושג פשטי, זה מושג שרירותי ביותר. בוא נראה שנייה את הקטע הבא, זה קשור קצת. הערה קצרה על שיטת העבודה אשר הנחתה את פרשנותנו, זה לקוח מ... האמת שכתבתי פה שקריאות תלמודיות, אבל זה לא נכון, זה לקוח מחירות קשה, מה שנקרא הטקסטים המשיחיים, שזה הקריאות התלמודיות הראשונות, מופיע בחירות קשה, אני מקווה שגם ניגע בזה, שנלמד אותם. בסוף אחד הקטעים, אז הוא רגע מדבר על המתודה, זה ממש בעצם סוג של רפלקסיה ראשונית על העבודה של לוינס. הערה קצרה על שיטת העבודה אשר הנחתה את פרשנותנו, ואשר תעמוד בבסיס הפרשנות של הסוגיות הבאות. בשום צורה שהיא אין בכוונתנו לדחות את המשמעות הדתית המנחה את קריאת המאמינתם או המיסטיקן, ואף לא את הקריאה התיאולוגית. כן, זאת אומרת, הקריאה שלו לא באה לדחות קריאה דתית, הלכתית, מיסטית של הגמרא. אם זאת, אנו סבורים שאפשר לבטא משמעות זו בשפה פילוסופית. זאת אומרת, את אותה משמעות שמוצא המאמין, שמוצא המיסטיקן, שימו לב, ניתן, הוא, זה דיוק יפה, זאת אומרת, הוא לא אומר שהפילוסופיה באה לנסח אלטרנטיבה לקריאה המיסטית, לקריאה ההלכתית, לקריאה הלמדנית, היא לא אלטרנטיבה, אלא את אותה למדנות, סלש מיסטיקה, סלש הלכתיות, היא מבקשת לנסח בניסוח פילוסופי. זאת אומרת, לוינס מנסה לנסח בצורה פילוסופית משהו שעל פניו הוא כשעורף להיות חומר פילוסופי. הוא לא מנסה לנסח פילוסופית את המקרא, הוא מנסה לנסח פילוסופית את התלמוד. רגע, לא, שנייה, בוא אבל רגע, נקרא שנייה, ואז זה. עם זאת אנו סבורים שאפשר לבטא משמעות זו בשפה פילוסופית, ולא עוד, אלא שהיא עצמה מתייחסת לסוגיות פילוסופיות. מחשבת חז"ל יונקת ממחשבה שורשית דיה כדי לספק גם את דרישות הפילוסופיה, והמשמעות הרציונלית הזו היא מושא חקירתנו. הניסוחים המתומצתים שבתלמוד, הדימויים, הרמיזות ואותם קריצות עין, כולם מפיקי ביטוי של התלמוד, והם לא יוכלו למצות את משמעותם אם הגישה עליהם לא תהיה מושתתת על בעיות ועל קיום ממשיים. האנכרוניזמים לכאורה שבקריאה הזו, כלומר ההנחה שהתלמוד אכן עוסק בבעיות פילוסופיות ובבעיות קיומיות, זה הנחה אכרוניסטית, אומר לוינס. כי הרבה מהדיונים הפילוסופיים שהוא יקרא אותם דרך קריאות התלמוד, הם לא נהגו בשלב שבו התלמוד נוצר. כן, ולא. יש גם דברים שוודאי הם פיתוחים מאוחרים. אבל שימו לב מה, הוא לא הולך לשם, הוא אומר אנכרוניזם, הוא לא אומר זה לא אנכרוניסטי, הוא אומר זה אנכרוניסטי. אבל האנכרוניזם לכאורה שבקריאה הזו יזעזעו רק את קנאי הגישה ההיסטורית. חוקרי התלמוד. סוברים שהתרמת משמעות ההתנסות בידי זיק מחשבה גאונית היא בגדר בעל יעבור. מה זה? לדידם ישנם מילים שאי אפשר לבטאנו קודם זמנן, אף מחשבות שאי אפשר לחושבן קודם שיבשיל זמנן. אנחנו מצידנו מניחים שהחשיבה הגאונית היא חשיבה שבחשבו על הכל. אפילו על החברה התעשייתית או הטכנוקרטיה המודרנית. זה אמרה מאוד, זאת אומרת, התלמוד חשב על הכל. עכשיו, אל תשמעו אותה כאמירה פונדמנטליסטית שכבר חז"ל ידעו בעצם שחורים שחורים נענים לנקודה סינגולרית.
מה, זה נותן לו זכות בתוך בית המדרש להגיד כאן?
שמה?
זה מה שיכניס אותה לבית המדרש.
לא, אבל זאת אומרת, מה שנקרא המדע בעקבות חז"ל. נכון, אני אגיד את הסדרה הספרים הזאת של הרב זמיר כהן. המדע בעקבות חז"ל, אז לא. כן, אז אזש. הוא אומר... החשיבה שבה חשבו, אנכרוניזם זה לחשוב, זה גם בתפיסת הזמן, זאת אומרת, כאילו אברהם אבינו הוטרד משאלת המושלכות האיידיגריאנית אל תוך הקיום. לא, האיידיגר חי במאה ה-20, אברהם אבינו לא הוטרד מהמושלכות שלו. גבר דחמד, יש איזה מושג כזה. לא, הוא לא הוטרד מהמושלכות, אבל למרות שלוינס יקרא מדרשים על אברהם וידבר על המושלכות. כן, אז הוא אומר, זה אנכרוניסט. אנחנו מצידנו מניחים שהחשיבה הגאונית היא חשיבה שבחשבו על הכל. תניחו זה, זאת אומרת, אל תשמעו את זה ככבר חזל.
זה יותר,
אני רוצה להגיד, תראו, פה יכול להיות שזאת פנטזיה שלי על הטקסט של לוינס, שבגלל שאני אוהב אותו, אז הוא הטקסט המושלם. אבל שהוא מצליח לעשות משהו שהוא, זה קשור קצת גם לאנרגיות של השיעור שעבר, אם אתם זוכרים, שהוא לא סובייקטיבי ולא מאגי. כן, זאת אומרת שהוא לא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. כן, קראנו למאגי אובייקטיבי, ופה במובן הזה האובייקטיבי של הפסקה הזאת זה יהיה המחקר. זאת אומרת, הוא לא ארכיאולוג והוא לא הרגשי, אלא הוא מצליח ללכוד במחשב החזלי פנומן. קשור גם לפנומן שבמובן הזה הוא אכן שם. אני אומר, בוא, אנחנו נתחיל לשפוט. כן, מה שאני אומר פה הוא סוג של צ'ק שצריך לפרוע. אבל אתם תשפטו אם בקריאה, אני מקווה שנצליח כבר להיכנס היום לאיזה, אם בקריאה, אם לוינס מצליח לחדור אל משהו שבמובן הזה הוא ייראה בעינינו, הן כמספק את דרישות הפילוסופיה, כי זה הרף של לוינס הציב לקריאה שאנחנו קוראים את התלמוד, וזה החידוש בפרויקט שלו, בשביל זה אנחנו מתעסקים איתו. הוא קורא את התלמוד בצורה פילוסופית, אבל הוא קורא תלמוד, הוא כבר אומר, הוא לא בא לתרגם את הפילוסופיה היהודית לפילוסופיה כללית. לא, את התלמוד, את מה שהמאמין מוצא, את מה שאיש ההלכה מוצא. הוא מבקש, וממילא, השאלה השלישית שאני צריך לשאול אותנו, האם זה יהיה לא פשט, אבל האם, זאת אומרת, האם הוא ישכנע? אתם מבינים מה אני מתכוון? אני לא אומר, האם זה מה שרב ושמואל התכוונו, כי אגב, זו שאלה שהיא לא רלוונטית. אבל האם הפרשנות שלו לוחדת משהו שבו אתה תגיד,
קצת מזכיר, אחד את זה, כי אתה מנגשה על אחת, כי יש משהו מובן שזה לא בכך הפשט, מובן שזה,
זה נכון. עכשיו תראה, פה אני אומר, אנחנו נצטרך, יש הרי כל מי שמכם למד קורס של מבוא לאגדה או מבוא למדרשי חז"ל, מכיר את המחלוקות היסודיות, האם כן מדרש יוצר, מדרש מגלה, או האם מדרשי חז"ל בעצם, יש כל מיני שיטות כאלה שהם עומק, כן, במדרשי אגדה הם עומק, פשוט שנקרא, זאת אומרת אתה קורא איזה משהו שהוא נראה בפער לחלוטין מהכתוב, אבל אם תעמיק בו אתה תראה שזה, אני לא אוהב את המאמצים, אני לא אוהב את הפרדיגמות האלה, פשט ודרש, אני אוהב, זאת אומרת, אי אפשר לא להשתמש בהם, אבל הם לא, אני מרגיש שהם הפכו להיות ריקות, אבל אני לא יודע אם להגיד אם זה, אם המדרש מכוון, אם מדרש תנאי מכוון, אני כן אגיד שהמדרש לוחד רכיב אנליטי. זאת אומרת, שהמדרש יושב על איזה, מה שהרב אורי, לא יודע מי פה, מתעני מתוקות, הוא קרא לזה התפרים. איפה ש, זאת אומרת, אתה רואה שהמדרש יושב עכשיו על התפר, על התפר המקראי, הגמרא יושבת על התפר החזלי, והתפרים האלה משהו שבעצם הוא שם. הוא היסוד, לכן אני אומר, אני לא מעוניין בקריאה, כן, זה סוג של קריאה אנליטית. ובמובן זה לוינס ישכנע אותנו, כמו שהפסיכולוג ישכנע אותנו, לא כי מה שהוא אומר זה, הם העובדות המוצקות, אלא מה שהוא אומר זאת קריאה שעכשיו אחריה אי אפשר לקרוא את העולם אחר. זאת אומרת, אחרי שהוא נתן את הפרשנות שלו, את הפרשנות האנליטית, היא כבר הופכת להיות צינור למחשבות הבאות. אתם מבינים מה אני מתכוון? זאת אומרת, הפסיכולוג, אם הוא מציע פרשנות, הפרשנות היא נכונה, לא בגלל שיש לה תיקוף אובייקטיבי, אלא בגלל שהיא נכונה, בגלל שאתה בא ואתה אומר אותו, אכן.
מה זה משהו גאוני?
היא עובדת לא רק במובן הפונקציונלי, אלא היא יוחזת, היא תופסת. ופה אני אומר, לוינס יצטרך לפרוע את השטר, ואתם ישר נרגיש שלוינס קורא את זה, אני צריך את התחושות הראשוניות שלי. מפליג, מגזים, מתפזר, וכשאתה מתחיל לקרוא אותו לאט, אני אפקוד, בגלל זה הדבקות שלי בו, ואמרתי לכם פעם שעבר לזכרים, אם אתם זוכרים, שהתפנתה היחידה, הלכתי על לוינס, אבל פתאום בשבועיים שעברו מאז יש לי תורות גדולה, גם מבחינת התרומה של לוינס לאתיקה של בית המדרש שלנו, שזה דבר שאולי עוד נדבר בו. אבל במובן הזה לשכנע שיש משהו בקריאה שלו, הוא ילכוד בסוגיה את הנקודות, ולא רק זה, אלא הוא גם, הניסוח הפילוסופי שלו בעצם זה סוג של גאולה לנקודות האלה שפתאום מישהו בא, ואוכל את הסוגיה בעצביה החשופים, ומייצר משם, לא תמיד, שוב, לא תמיד משתכנע, אבל לפחות, רק אני אשלים את הפסקה הדביר, כי זה, כן? אין מדובר כאן בערעור על ערכה של הגישה ההיסטורית, ועל האופקים המעניינים שהיא פותחת, כן? זאת אומרת, זה אחלה ללמוד בחוג לתלמוד, שדבקות בגישה הזו, בגישה ההיסטורית, משמעה הפיכת אמיתות אשר יחיו את היהדות בשורה של תקריות ושל סיפורים מקומיים. גם אם המניעים לדברי חז"ל היו נסיבות, משברים ומחלוקות שנשכחו זה מכבר ועבדו מחשיבותם, זאת אומרת, לוינס אומר, ברור שההבדל מחלוקת מסוימת היא תולדה של המאבק ברומים, ודאי. אבל כשאתה לוחד את העצבים החשופים של המחלוקת הזאת שיושבת סביב המאבק עם הרומים, כן, הרי הם קובעים דפוסי חשיבה וקטגוריות השייכות למד המוחלט שבמחשבה. עכשיו פה הוא כבר אומר, הוא מדבר יותר על ייצור. מה זה?
הוא משלב מחקר?
הוא לא אומר, אבל הכיר.
לא, כי זה מאוד מזכיר כאילו את הרב שגר בעיה. אבל הרב שגר כן יש לעניין דווקא במחקר.
בוא, אני אומר, הרב שגר והעבודה שלי מחקר התלמוד נשאיר ל... זאת אומרת, זה לא אותו יחס. א', הרב שגר נענה למחקר התלמוד קודם כל כאיזה משהו שהוא קונטרה עולם הישיבות. אצל לוינס זה לא היה שיח. ודבר שני, לוינס לא... זאת אומרת, מחקר התלמוד זה לא עכשיו אנחנו קוראים מחקר, אלא זה גישה, זה גישה היסטורית לטקסט, כנ"ל גם גישה היסטורית לתנ"ך. זה כן התנסחויות למשל ש...
כן, הרב שגר נגיד יעלה את זה להשתשלות תורה של בעל פה,
נכון, הרב שגר ידבר קודם כל על הפירות שיש בו עולם המחקר, כן, שהן קשורות לזיהוי דינמיקה, והוא יצביע על החסרונות שלו, ו... אבל... הרב סולובייצ'יק, למה הרב סולובייצ'יק?
אז אני מסתובן כאילו להגיד מה שפה הוא בעצם רלוונטי, למרות שאני יכול, למרות שכן יכול לפרק אותו לעוד לך בעצם שכל המילה פה היא למילה נורא סרטית, בסוף יצא פה משהו מוחלט. את הקפיצה הזאת...
אז זאת קפיצה, זה דוגמה טובה להביא את הרב סולובייצ'יק, כי אצל הרב סולובייצ'יק בעצם לא נוצרה מעולם קפיצה, אלא זה כאילו ירד לעולם כקונספציה...
למרות
שגם נראה שברור... יש לו כותב, למרות שיכול להיות שככה זה, אבל בסוף בעצם יש כאן
אמירה.
אני חושב שזה, אני חושב שהוא נתן, טוב, באמת שאני לא מספיק שרוי ב, אני מכיר את זה רק מהכריך שיש לי מול איש ההלכה, כן, זאת אומרת שתמיד זה נורא, זה קשה לי נורא לקרוא ולאחוז בדבר הזה, עם כל עוצמתו. אני לא יודע, אני לדעתי, אני אומר פה באמת תחושת בטן ש... אני חושב שהרב סולובייצ'יק היה שם איזה משהו, איזשהו שסע מול הדבר, זאת אומרת שמצד אחד... הוא היה, כן, הוא למד, הוא הכיר, הוא ידע, אז הדיכוטומיה שהוא יצר בין ההיסטוריות לבין, נקרא לזה, הפיזיקליות של ההלכה שהוא יצר, לפי המתה, איזה פיתוי לחשוב שאם אתה אומר לו, בדרך כלל, מה אתה אומר קצת על מה הוא היה אומר? אבל יש שם משהו מאוד מאוד דיכוטומי, יכול להיות ש... אני כן הייתי, אם כבר לרפרר, יש אמירות מאוד עניינות של רוזנצוויג. ידובר אולי, כבר דיברנו על רוזנצוויג ולוינס, ואם לא, אז ידובר על רוזנצוויג ולוינס, שיש ביניהם קשר עמוק מאוד, לוינס ממש. זאת אומרת, באחד הכנסים היהודים הוא גם נתן הרצאה על רוזנצוויג, סקר את סוג של סקיר על חייו ועל מפעלו, הוא ראה את עצמו כמתקשר עם הגותו, זה סתם אני אומר כאמירה שנייה ש... לרוזנצוויג יש שני טקסטים, אחד מהם זה מאמר שנכתב, הוא מדבר על המקרא, הוא אומר, הדין, אנחנו למדנו את זה שהיה, כן? זאת אומרת, ודאי שהדין עם ולויזן ומקס ובר ופרויד ומרקס וכולם, הם צודקים. אבל יש כאן עוד. אני אומר את זה בניסוח מאוד פשטני. הניסוח של לוינס, אני חושב, הוא לא בא לומר שהמקריות ההלכתית יצרה, מה שנקרא, קטגוריות מוחלטות, אנליטיות, כן, קנטיאניות של ההלכה. כמו שיצאת אילון דרך הרב סולובייצ'יק, אני חושב ש... לפחות איך שאני קורא את זה מההבנה שלי את לוינס, אני לא בטוח שזאת הקריאה הנכונה, אבל שהם נוגעים שם, זאת אומרת, יש שם מגע ביסוד אנליטי שאותו אני אדבור עכשיו בשפה פילוסופית שלא הייתה ידועה לחזק. אבל הוא מחדש פה, כן? הוא לא קורא נאמן. אבל החידוש מתכתב על הרצף, על הרצף האנליטי. זאת אומרת, הוא יושב שם על ה... בוא נראה לי לוינס שכנע אותך. רגע, המשפט האחרון, סליחה, אפשר לומר, לא, זה המשפט שכנע. אפשר לומר שהאמון הזה בבינת חז"ל הוא אמונה.
זה ניסוח יפה.
זה פלא פלאי.
כי זה נגיד מרגיש לי כאילו עם הדיבור בפסקה הראשונה, כאילו עם הזהירות הזאת, כאילו. או בצד אחד יתרגם, כאילו אם הוא היה לי ברב הזאת, אז הוא אמר, זה האמון, זה אמונה. זה האמונה בשבילי.
לא יודע אם הוא היה ליברל זה מה שהוא היה אומר, אבל אני כן מסכים איתך
אם הוא היה עושה, אם הוא היה הולך על תרגום הלב והולך על זה לגמרי וזהו,
לא, פשוט אתה מוותר על המילה אמונה. זאת אומרת, המשפט הזה הוא בדיוק הבלתי ניתן לתרגום של לוינס, שיש לי אמון בחז"ל שהיא אמונה במובן של, אני אנסח את זה רגע בדרך שימוש עוד עיסוק של הרב שגר במושג האמונה, זה האמונה והממשי. מכירים קצת את הדיבורים האלה? האמונה והממשי ב- 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 בעיקר במאמר אמונתי, בסוף כלים שלובים, לוחות ו... רוחות ושברי רוחות וכלים שלובים. בלוחות ושברי לוחות, המאמר אמונתי, שם, אז יש כמה מאמרים של הרב שגר בסביב מושג האמונה. במאמר אמונתי הוא בעצם שובר חזק לכיוון מה שהוא קורא האמונה והממשי, הממשי על הקניין, שבמובן הזה אמונה, מה שהוא מכנה אמונה, אמונה הכוונה שאני נפגש עם יסוד שקיים, זאת אומרת שאני מזהה אותו כממשות של הקיום, קודם לשניות של אובייקט סובייקט, ואת האמון הזה בבינת חזל הוא אמונה במובן של המגע עם דברי חזל מפלש אותי אל עבר הממשי. שזה במילים אחרות מה שאמרנו, שהקריאה שלו את הסוגיה היא נגיעה ביסודות האנליטיים שלה. זה לא אמונה במובן של פייט, אלא זה אמונה במובן הזה. זאת אומרת, אמונה של מגע בממשי ישירות. אבל...
זה גם מה שאתה חושב, נחזיק זמור. מחקר פה של חנוך רוטזי, על הפרסות כמעשה מסרי.
לא קראתי.
שם הוא לא תדעו בזווית הזאת.
ש...
שלתת, הפרשנות היא לא רק, כמו ש... מה שאמרנו, להנהיר את הטקסט. אלא היא חלק מהחובה שלך
כקורא. לא, על זה דיברנו קצת פעם שעברה, על החוב כלפי הטקסט, אבל הוא אומר יותר, הוא אומר, זה לא שאלה של חוב. זאת אומרת, זה מגע עם הממשי, לא עם הטקסט. זאת אומרת, עם הממשי. לא, הממשי זה לא אידאה. סיידר, רבוי סיידר, דברי הקדמה, כבר חרגנו, מה השעה, כמה אנחנו בשעות? סיידר, פחדתי שכל השיעור ילך דברי הקדמה. איך הייתה לכם חוויית הקריאה בקריאה התלמודית?
מעניין שהולך על חזל ולא על תנ"ך, כאילו אין לו איזה עניין עם תנ"ך.
וואה, אתה אומר, אלף יפה דבירה, אתה אומר, מה? אז אני אומר, דביר, אתה נקלעת, אתה חי בדור עקום, שבו שיבה פונדמנטליסטית אל התנ"ך. מה זה תנ"ך? תנ"ך זה לא שיער ומבותינו, כאילו, לא למדו. במובן הזה הוא נע עכשיו. זה לא מדויק, לוינס היה ער מאוד מה זה מקרא, הוא לפעמים נוגע במקרא, אבל התנועה, למה הוא הולך אל התלמוד ולא אל המקרא, היא מאוד קשורה לתנועה העיקשת שלו. אנחנו נדבר על זה סביב הקריאה התלמודית השנייה, על פיתוי הפיתוי.
רגע, הרבה אנשים, אני פגשתי, כי זה דיבור מוכר, זה לא איזה, כי הרבה אנשים שהם חילונים, אומרים שכאילו היה חזל, כאילו יש איזו אמירה כזאת, כאילו אנחנו תנ"ך, והם לומדים נורא הרבה תנ"ך.
אוקיי, התנ"ך בעצם הוא מיתוס. נכון, התנ"ך הוא מיתוס. אבל במובן הזה, לוינס הוא חזלי. זאת אומרת, הוא לא מפרש, הוא לא מחפש את הפילוסופיה של המקרא, הוא לא, אני יודע מי, מנסה לחשוב על כל מיני... לא, על כל מיני סוג של פילוסופים, סליחה שאני אגיד, טוב, אני מקווה שזה לא יהיה חמור בעיניכם. אבל קחו למשל את המפעל של הרב זקס, הרב זקס מצטט מדרשים, אבל לדעתי תרגישו כולכם שאיפה האנרגיה של הרב זקס? מה הקורפוס שהוא... טוב, אולי זה ברור לי, לדעתי הוא מקראי. מה זה? בסדר, לא... בכל זאת, יהודי חשוב שתורתו מושמעת ברבים, אני אומר, משהו, אני יכול, לא יודע מה, אז אם הרב זקס לא יהיה דוגמה טובה, אני אנסה לחשוב על, לא משנה, סליחה שאני אלך שנייה, הנה ירדתי לפוליטיקה, כן, עשו 929 ולא עוד אף יוים, כן, זה ה... 929 יכול ללכת עם חילונים, כי אפשר לחלל את התנ"ך, ואת התלמוד קשה לחלל, יש, ניסיונות. אבל קשה לחלל את זה, ולוינס הולך על התפר של חילול התלמוד, אבל הוא נע אל התלמוד כחלק מהקשנות היהודית שם. והוא מתנצל על זה. שפי לתחילת פיתוי הפיתוי, שהוא קרי על עצמו, קרי הנפשי, שאני פיתוי הפיתוי, שאני מתעסק בהגדה ולא בהלכה. זה המודעות למקום שלו, למקום של ההלכה, והוא נגע בהלכה. זאת אומרת, כשהוא קורא סוגיה, הוא קורא גם הלכות, הוא לא קורא רק אגדות. זה יותר עדיין. אבל הוא מאשים את עצמו בזה. אני פעם חשבתי, היה פה מקרא, היה ימי, פעם בישיבות החופשיות, היה ימי תנ"ך. שאלות נהיה, פתח תקווה, מעלה גלבוע, וסליח גם. לא, לא, היה עוד נהיה פתח תקווה, מחניים ומעלה גלבוע. כן, אז לא שיח. לא, שיח היה לה כל מיני... קיצור, אז הימי, ואני זוכר שהסתכלתי לידי המודעות האלה של הימי עיון, ואמרתי, נגיד מושג, זה פיתוי, הפיתוי, זה עוד תורה שאתה מה שצריך ללמוד, אבל כאילו, מה אתם הולכים אל התנ"ך? כאילו, אתם בורחים. התנ"ך הוא קל למגע.
סיכום, אנחנו
בישיבת
מעלה גלבוע, לומדים
שלומדים
בזמן הכי,
את אותם הספר. טוב? אתה נותן פה זה, כבר דובר, היות ואני בסך הכל מעלה גלבועיסט גם קורא, אז...
רגע, 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 רגע
טוב, חו רגע, אז דביר, התפזרנו, רבוי סי, דביר, איראנו. אתם באמת, זה נורא,
אני אמרתי לך שזה מעניין בנה.
נורא.
מצטמק ורע לו.
דביר העיר הפתיע אותך שהוא לא נוגע במקרא, והיה, אני מרגיש, יש איזו ציפייה, פילוסוף, יהודי, מקרא. אתה אומר פתאום תלמוד, וזה תנועה מרתקת, היא לגמרי מונחת פה לוינס, אל הסוגיה. עוד מחשבות מהקריאה, מהקריאה של הקריאה. שזה כבר
משהו. סתם תחושות, איך היה,
מעניין.
מאוד יפה.
מאוד יפה.
יש משהו ב... כאילו, הוא לא, אין שם הקדמה לסוגיה, ומה הסוגיה, מאיפה היא מתחילה, לאן היא הולכת. שורה ופירוש, שורה ופירוש, משהו קצת כמו רשי כזה, שניסיון ללכת עם הפיתולי פיתולים, ולכן גם התלמוד, ואני חושב, לא התנך, התנך הרבה יותר, לא, לא, לא סיסטמטי, אבל הגמרא היא, בגלל שהיא...
הרידקטור עשה עבודה יותר טובה.
מי?
הרידקטור.
כן. אז יש שם, ולכן הוא גם תופס, כאילו, קושייה פתאום, הוא מביא כצעקה, שם איזה סימן קריאה בסוף, יש שם משהו שנורא קשוב, גם אם הוא פורח משם למקומות גבוהים מדי, יש שם משהו שהוא הולך יד ביד עם מי שכתב את זה, ולא... לא מסתכל על סוגיה.
אז אתה מסך את זה הרבה מאוד חד, אתה אומר, אני נסך את זה רגע במילים קצת אחרות, אין כאן איזה לחידה של התמטיזציה של הסוגיה. וממילא הקריאה התלמודית, אני לא יודע, אני חיכיתי שמישהו יגיד, כאילו, אני מקווה שזה די מעצבן. כאילו, זה גם מגניב. אבל יש משהו נורא מעצבן, הטקסט הזה לא תמטי. תמטי, תמה זה... תוכן, מסר, רעיון. תמטי, הכוונה מסודר לפי סדר. אדם בונה משהו, אז הוא... שלב א' זה הקדמה, שלב ב' זה ראשית הטיעון, שלב ג' זה דוגמאות, שלב ד' זה עצמת הטיעון, שלב ה' זה מחשבות ונקודות לביקורת, ושלב ו' סיכום. כן, סתם, אני אומר, אתה קורא כתבה בעיתון. כן, אתה קורא מאמר, אתה מצפה שהוא יתחיל במקום מסוים, יסע במקום מסוים, עשי יהיה באמצע, כן, יש איזה... כן, יש כל מיני צורות, אבל בסך הכל יש איזה היגיון. משל למה הדבר דומה, הרמב״ם, כן, משנה תורה לרמב״ם, איך הוא כתוב? בואו נלך על תקיעת שופר. מצווה באחד לחודש השביעי לשמוע תרועת כל הכבשים הכפוף.
אבל סוגיה
היא,
זה לא דבר
תמטית. אין בעיה, הסוגיה אנחנו יודעים שהיא לא תמטית, אבל היפה, הוא אומר אהרון קודם כל של לוינס, אחי אין מצמד למקצב של הסוגיה, זאת אומרת במובן הזה.
אבל הוא לא לומד סוגיות, הוא לומד...
הוא לומד סוגיה. הוא לא לומד תרי ותרי, הוא לומד, כן, תלחוץ סליחה ביום, אבל הוא שימו לב שהוא היה לוינס, אם היינו קוראים, זה לא היה לוינס אלא עמנואל קלדרון, הוא קוראים לו לא עמנואל לוינס אלא עמנואל קלדרון, אז היה מתחיל מרב והקצב, נגיד, סתם, אוקיי, אני רגע, סליחה שאני שוב גולש לפוליטיקה, אבל זה כדי לסבר את האוזן. אתה נוזף בי, משה? אוקיי, אז אני יכול. מה זה? לא, אתה נוזף אבל כי זה לא נכון מה שאני אומר, או ש...
לא,
אתה צודק
לגמרי.
הוא לא למד את הנורו של הכנאי, גם אם הוא למד את הנורו של הכנאי, הוא יתחיל עמוד קודם בהלכות הונאה. במובן הזה הוא כן לומד סוגיה, הוא נאמן לה, הוא הולך שורה שורה, הוא יעצבן, אני אומר, זה עוד, יש קריאות יותר מעצבנות, אם מישהו היה עורך אותו, מוריד קצת דברים להערות שוליים, כן, כאילו מישהו קצת היה עורך את זה, כן, והוא הולך לאיזה פינה, אני לפחות בחוויה, אני פה, יכול להיות שאני משליך על הרצון שלי שתגידו את החוויה שלי, אז אני אגיד את החוויה שלי, במקום לחכות שתגידו אותה, כי אז נגיע ל-12 בלב, אני אהיה מתוסכל. מה הוא אומר, אם ניסיתי ללכוד, מה הרעיון, מה המסר, מה המסר? אין מסר,
מחלוקת,
כן, לא, ויש פסקה, רגע, א', גם התרגום כנראה לא הכי מוצלח, אבל יש שם איזו תחושה שבאמת כאילו לוינס זורם עם הסוגיה, כן, משהו בקריאה התלמודית, הוא גם היה הרצאה שבעל פה, אני אומר את זה רגע, דווקא למעליותה של הטקסט הזה, זאת אומרת, יש לקרוא מסות, תקראו את חירות קשה, למשל, זה חוויה אחרת, הוא מתחיל, הוא גומר, הוא אומר, יש שם טקסטים יותר חדים, יותר, למשל, יש, אני מקווה שנלמד את זה גם, יש קריאה תלמודית על הסוגיות, על בריאת האישה. ויש מאמר בחירות קשה על היהדות והנשי. וזה שמיים ואז תקראו את שני הטקסטים האלה, שלכאורה מדברים על אותם רעיונות. פה הוא אומר, זה ממש כמו מסה קצרה, קולעת, חדה, יפה, גם התרגום מוצלח. ובתשע קריאות תלמודיות, אתה לא ממש מבין מה הוא רוצה להגיד, כאילו, אם הסוגיה הולך לפה, הולך לשם. אבל דווקא בגלל זה, כאילו, לומדי בית המדרש, פה תמון החן, פה תמון הקסם של השפה המתפתלת, השפה התלמודית שבסוף ממנה אנחנו באים ואלה אנחנו יוצאים. היא השפה, את השפה התלמודית היא גם השפה של ההגות ושל ההלכה ושל אנחנו, היא השפה המרכזית הבית מדרשית בגלל הפיתולים שלה, בגלל חוסר הליניאריות שלה, בגלל הדבקות שלה, ההידבקות שלה, העבודה המעצבנת שלה בפרטים, ההיקשים, ההרמזים, השיבוצים. כל החגיגה של השפה הזאת מבינס נענה לה. במובן הזה אני אומר, זה כמו דיבור המתחיל. כן, הפסקאות שלו. עכשיו לא באמת, יש פה גם עבודה תמטית, ואת זה קצת ניסיתי לחשוף פה בסידור הזה שלי. בואו נקרא כבר במקום הגדול. כל המשתתפים, בפעם הראשונה במעמד זה של פרשנות תלמודית, אני רק אגיד על הדף, חתכתי כמה קטעים שנראים לי רלוונטיים לדיון. לכן אם מי שלא קרא את הקריאה לא ישלים את החוויה פה. אבל שלפתי אפילו קצת ציל. חלק לפעמים גזרתי, הדבקתי ממקומות למקומות, אבל כן לפחות לעשות איזה מהלך. בתוך הקריאה, ההצעה הכי טובה שאני יכול להגיד זה שאחרי שנקרא את זה, תחזרו לקריאה ותקראו שוב את הטקסט היותר עמוס מפותל, וזה עושה חוויה של דבקות אל הטקסט של לוינס, שזה אנחנו עושים עכשיו איזושהי רדוקציה, שהיא פחות נאמנה לו. כל המשתתפים בפעם הראשונה במעמד זה של פרשנות תלמודית, אינם צריכים להיבאי מן השפה התיאולוגית של השורות האלה. מדובר כאן בהגותם של חכמים, ולא בחזינותיהם של נביאים, כבר דיברנו על זה שלוינס הוא ליטווק. אני מנסה תמיד להעלות מן השפה התיאולוגית משמעויות מכוונות אל ההיגיון. כשאני מוצא במקורות דבר היכול להיראות כתאוסופיה, כמידע על חיי האל, על מה שמעבר, אני מנסה לחפש את משמעותו בחיי האדם ובעבור חיי האדם. אלוהים, ותהיה אשר תהיה משמעותו האחרונה, הערומה במובן מסוים, אלוהים מופיע בתודעה האנושית ובמיוחד בניסיון היהודי כשהוא לבוש בערכים. ומלבושו זה אינו זר לטבעו או לאל טבעו. החוויה הדתית אינה יכולה, כך לפחות עבור התלמוד, שלא להיות בראש ובראשונה חוויה מוסרית. אלה דברי המבוא של לוינס לקריאה עוד לפני שהוא נוגע בסוגיות עצמן. איך אתם מבינים את האמירה? אלוהים מופיע בתודעה האנושית במיוחד בניסיון היהודי כשהוא לבוש בערכים. חוויה דתית אינה יכולה שלא להיות בראש ובראשונה חוויה מוסרית. כשאני מוצא תיאוסופיה, תיאולוגיה, אני מנסה לחפש את עצמאותו בחיי האדם. איך אתם מבינים את האמירה?
אתה מרגיש לי בדיוק על הביקורת של אותם
דברים? לא אמר.
הנה, אתה מרגיש אותו בערכים, הוא כבר מופיע בצורה מוסרית.
זאת אומרת, לוינס, אתה מעוניין, לפחות ככה אני שומע אותך, אתה מעוניין לא לקרוא את אלוהים כהקדוש, הנפלא, הסבא רחום, אלוהי העולם, השליט, יודע הכל, אלא כבעצם מושג ראשון, עליון בחשיבותו, שתכליתו מוסר. אני מחזק אותך מנחם במשפט הכמעט קיצוני, כשאני מוצא במקורות דבר היכול להיראות כתאוסופיה, כמידע על חיי האל, אני קורא אותו על משמעותו בחיי האדם. אתה אומר, גבל, כאילו, פחות תשאיר איזה דיבור על אלוהים, כאילו מה... זה ממש רדוקציה של מושג האלוהות אל מוסריות. זה ממש אחד מסוגי המפנים החילוניים המודרניים. משה.
אתה יכול דווקא בצורה צינית. כאילו, לא אני, לא... כשאני מוצא במקום הדבר יכול לראות ספציפיק מידע אחרי הערב, משהו, אני מנסה לחפש את הדבר אחרי הערב. אלא, אפס, יש פה אנשים שכתבו את הדבר הזה. והדבר הזה נכתב לאנשים, וזה בסוף סיפור של אנשים. כשאני מוצא מקורות דבר יכול לראות
את
התאוסופיה, כמידע
על חיי האל,
אני
חופש את משמעותו. זאת אומרת, התאוסופיה, כבודה עם כולם, זה תאוסופיה, אני לא משלה את עצמי שזה לא תאוסופיה, זה מכתב על אלוהים, אבל אני קורא את זה. עבור, הוא לא...
מי היו אנשים שעמדו שם? מה היה האירוע של הכתיבה?
סביב איזה יסודות אנושיים הטקסט הזה מתרגם. עכשיו אני אומר, זה יפה, אבל אז... אדרון קושי אני דוחתי, אז מה אתה עושה פה? תקרא טקסטים אחרים. כן, למה לך לדבק אל התאוסופיה התלמודית? וגם האמירות פה, משה, יותר נחרצות, כן? אלוהים מופיע בתודעה האנושית, כשהוא לבוש בערכים. חוויה דתית איננה יכולה להיות בראש ובראשונה חוויה מוסרית. על מה? זאת אומרת, אני...
לא יכול להשתמש את התלמוד מאשר בתנך.
עוד פעם?
ברור שלא יכול להשתמש את התלמוד.
למה? היפך הגורמו.
כי התלמוד מאפשר להכניס את הכל לתוך זיקות אנושיות, לתוך בבא קמא, לתוך המציע.
זה בבבא קמא ובמציע, אבל מה אתה עושה עם סמכים?
גם שם אתה יכול להכניס אותו לתוך איזה מקום טכני, לתוך...
עדיף לעבוד עם ישעיהו.
אבל ישעיהו מכניס לך אותו דוח, כאילו, ובאיזושהי צורה...
נכון, נו, אז מה לך? נו. נו, אז מה לך? למה אתה מתאמץ על... לא, אבל אני אומר, זה לא נועה. שוב, בבקר הבא המציאה זה הדוגמאות הקלות. את זה ילמדו במדרשת, לא יודע מה, בינה לעיתים. בנס ציונה. נדבר איתך על זבוכים, כלאיים, בוא, מנחם, מה לנו ולזה? בוא נלך ישעיהו. מילה?
הביטוי של לבושים הוא ביטוי יפה, כי ברור שהוא לא פה בטעות.
לא, אתה, הוא יכול להיות שהוא בטעות, כי זה בסך הכל תרגום. אבל אתה כבר לוחד, אתה אוזנך אחת. רגע, לבושים? אוקיי, לבושים. נכנסנו לשדה. לא, אני אומר, זו אמירה יפה. א', אני אומר, קודם כל, יש פה מניפסט שכזה. אני ארצה להגיד, ותכף ננסה להוכיח את זה, שבכל זאת יש כאן תנועה יותר מעניינת, כלומר. קראתי לזה בכותרת, בין אדם למקום לחברו, זאת אומרת, איזשהו ניסיון, כמו זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, כלומר, לא להפריד. ויכול להיות שהתנועה שלו, כביכול בפסקה, התנועה מאוד ברורה, אלוהים לקרוא אותו אל האדם ואל מוסריותו, יכול להיות שאנחנו צריכים להבין מחדש מה הוא מוסר, ובמילה גם מטיב הדינמיקה בין המעבר מהאלוהי לאנושי. בסדר, אני מניח את זה רגע, את הטקסט הזה אני לא רוצה למשוך יותר מדי, כי על פניו הוא אומר, אבל בואו נראה רגע את ההמשך. אני אדלג שנייה על הציטטה מז'ואל אנסל, קלתו וחוקרתו של לוינס, אני חושב שנקרא אותה בסוף, אני עובר רגע, בואו נתחיל ככה כבר, בואו ניגש אל הזה, פשט גמוי, עבירות שבין אדם למקום, אומרת המשנה ביום העבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים, שימו לב שגם ככה לנוחות התחושה, שתי תליץ פה גם פונט. גוטמן וינלה, ולוינס פה ממש ככה, כמו מרשו, יש כאילו בולט, ואז... עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים, ושתי תורים, כולי. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאתכם לפני השם תתארו, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. מה למדתם ממשנה זו?
הלכות,
תודה אהרון, דברי שמיים. אבל אבא נתחיל לנסות לחבוש משקפיים לוינס. אם הייתם לוינס, איך הייתם קוראים את... מה הייתם מזקקים מתוך המשנה? מה הרכיב האנליטי? הלאה? אל עבר הזולת! כן, בוא נתחיל לקרוא כבר את לוינס, עד מפת קוצר הזמן. אבל הבה נעמוד את עוצמת הדבר שלמדנו עכשיו. החטאים להשם מתכפרים בלי שיהיה תלוי ברצונו הטוב.
איזה
שירות לב. אבל תראו, פה אני אומר, אני דווקא נפשי, זה אב לשונו, לא, שהוא דווקא נפשי בו בגלל ההתלהבות, אני מתלהב תמיד. אבל, לא, מה שאני אומר, בא לי להגיד לך, אין יפה כזה, אין הפאר והיופי והחן של העולם. לא אומר את זה רק על לוינס, אבל כשאדם דבק בצדיק, אין, אני כאילו, תן לי טקסטים של לוינס, אני אקרא אותם עד מחר, דווקא, באמת, אני אומר, זה סוג של דבקות כזאת, של אני אקרא הכל, זה אהב לשונו, זה ביטוי יפה של, יש לזה, יש אהבה לסגנון שלו, אני מתלהב מזה שאתה מתלהב, מהתלהבותו. הבה נעמוד את עוצמת הדבר שלמדנו עכשיו. החטאים להשם מתכפרים, בלי שיהיה תלוי ברצונו הטוב. השם הוא במובן מסוים, האחר, בהאידיאה. האחר כאחר, מושגים שוודאי אתם מכירים מהשיח הלוינסי המוכר. אנחנו צריך עוד להעמיק בהם. השם הוא במובן מסוים האחר בהאידיאה, האחר כאחר, האחר המוחלט. ובכל זאת, ההסדר שלי איתו תלוי רק בי, מביל. כן, לעומת זאת הזולה, אחי, האדם, הרבה פחות אחר מאשר האחר המוחלט. הוא במובן מסוים אחר יותר מהאל. מיד לחקוק זאת על כתלי משכן הכנסת. כדי לזכות בסליחתו, יום הכיפורים אני צריך קודם לפייס אותו. ואם יסרב, מרגע שאנחנו שניים, שום דבר אין לנו בטוח. עכשיו בואו ננשום את זה, כי אתם כבר מרגישים שהמהלך הבא של לוינס יהיה.
מה זה אומר מרגע שאנחנו שניים, שום דבר אין לנו בטוח?
זה אומר שאם אתה פוגע במישהו, אתה לא יודע אם הוא סלח לך. זאת אומרת, העבודה היא כמעט היא בלתי אפשרית, היא נוראה ואיומה המשפט הזה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אפשר להסדיר את העניינים, אבל זולת לא, זה תובנה מאוד עמוקה. על הפער בין איש לזולתו, על חוסר היכולת לחפר, על חוסר היכולת להסדיר.
אז כאילו הם מלאים אנחנו אחד?
כן, הוא אומר, על פניו. עכשיו, מה השלב הבא של לוינס, אם כך הוא התחיל? עד רבה.
עד רבה.
כן, עכשיו, אני לפחות ממה ששמעתי לוינאס, ראיתי את הכותרת העבר הזולת, ראיתי את הסוגיה שהוא מנתח, ישר אמרתי, ודאי שמה אמירה לוינאסית בסוגיה? האמירה שקראנו, זה אתה, נכון? זאת אמירה לוינאסית. כן, אנחנו מכירים האחר, האחר, הזולת, האחר, הזולת, האחר הפלסטיני, האחר הנשי, האחר וכו' וכו', כן? בוא כבר, לא, זה ודאי, זה לגמרי חלק מהפוליטיקלי קורקט של ימינו, כן, האחר, אתה לא יכול להגיד עליו שום דבר, אתה כובש אותו.
חברו.
אבל שים לב שחברו יותר אחר מהקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא יכול להגיע להסדר, אם האחר לא, אז זה האחרות שלו עמוקה, הרבה יותר, האחרות שלו רדיקלית, הרבה יותר האחרות, כן אומר, הזולת שהוא פחות אחר מאחר המוחלט, הוא בעצם אחר יותר מאחר המוחלט. ספרו נא ילדים כמה פעמים אמרנו את המילה אחר, ובצרפתית זה, או בכתב לא עזיז, זה עם או קטנה ואו גדולה, וכל המשחק היפה. אז לכאורה זאת אמירה לוינאסית, שהאחר, כן, היא פער ביני לבינו, ים ביני לבין אחד, אני לא, לעולם לא אגיע, לא יכול לחשוב במקומו, לא יכול לנכס אותו, לא יכול לשלוט אותו, זה כל עניאליסטי. אני כבר מכניס פה עוד הקשרים כמובן שישבו סביב האזור של לוינאס, יצק את אגותו סביב האחר. הוא יצק אותה מוקדם יותר לכל השיח הפוסט-קולינליסטי, אבל שכניס אותו לשם. על פניו, זאת אמירה לוינאסית, וזאת גם אמירה של המשנה, והיא, לכן אמרתי, בוא, זה אמירה, אני, לפני ש... אמירה למשום אותה, היא אמירת פלא פלאים, היא אומרת, באמת, עד שמצא את חברו, הזולת הוא בלתי ניתן לגישור, וכמה וכמה סיפורים חזליים אתם יכולים לשלוף לי על המקום?
מה, שמה?
שמספרים את הסיפור הזה.
זה לאחר?
כן, של חוסר היכולת. אתה אני דווקא פאלף קלאס, רבי שמעון והמכוער, רבי שמעון בן עזר והמכוער. אמר לו, כמה מכוער אתה, שם הכל בליכה מכוערים כמוך, אמר לו, לך לומן שעשה אני. זה הסיפור הזה יושב על האימה בדיבור אל האחר. והוא מפייס, הולך אחריו, מפייס אותו, לא מפייס אותו, כן מפייס אותו, מתפייס בגללו, מתפייס לא בגללו. יש עוד כמה וכמה סיפורים על, על הרדיקליות של העמידה מול האחר, שבמובן הסיום היא הרבה יותר רדיקלית מהעמידה מול הקדוש ברוך הוא. כן, זאת אומרת, העמידה מול הקדוש ברוך הוא, אוקיי, עושים קצת וירוי, עושים קצת בין כיפור, מסיימים. אתה מעמיד
את הקדוש ברוך הוא כאילו בעצמך בעצם,
אני חושב כותב, כן, נכון? לא יודע אם בעצמי, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אחר, אבל הוא בין...
זה שאני תלוי להקביל.
כך כתוב במשנה.
זה הרב שגר ב... ההסדר מהקדוש ברוך הוא משהו תלוי רק באיזשהו מקום, כמו שהוא אומר.
נכון, זאת אמירה שצריכה תלמוד, תכף הוא גם יבאר אותה אחרת.
חודשיים, כשלמדנו פה רודף, והיה שגר והפוך עד מוות, שזה ממשיך שם למוות על קידוש השם, אז הרב שגר מדבר על הקדוש ברוך הוא כל כך, או האחר הכי גדול, שהוא אינסופי, אז כאילו זה מתכפר מולו, כאילו, כי אין... אין בכלל מפגש במובן מסוים, כאילו אתה פגיעה בו, לא, האינסוף יכול להכין את הפגיעה בו, כי הוא אינסוף. והאחר הוא סופי, אז אם פגעת בו זה פגיעה מוחשית, ולכן אין דין רודף על חילול שבת ועל עבודה זרה,
אלא
רק על פגיעה באחר, על אונס ועל רצח.
זה נורא מעניין, אני מנסה להתאבט אם זאת אמירה שדומה לאמירה הזאת, השונה ממנה.
אני מרגיש את זה פה, כי הוא אומר, הקדוש ברוך הוא האחר המוחלט. זה האינסוף, אז הוא מכיל את הפגיעה. אני לא יודע אם הוא אומר פה, הוא מכיל את הפגיעה.
לא, פה לוינאס אומר, ההסדר עם הקדוש, אתה צודק שאני חושב אלון, שאתה גם שם לב שזה לא מספיק מפותח, הדיבור שלו על בן אדם למקום, זאת אומרת, הוא כאילו, הוא אומר את זה בצורה די ראשונית, על הזולת הוא אומר אמירה רגע שמצלצלת, אבל הנה הוא יפרש רגע את בן אדם למקום.
זה מוחשי, יש מישהו שלא סלח לי,
לא, זה בוא, זאת אומרת, היות והוא כך אחר, זה כבר מתנדף. אז בוא, אז עכשיו לוינאס יציא אמירה אחרת. כלומר, אפשר היה להסיק מזה. אמנם קצת בבזיזות, כן, אפשר לשמוע פה ככה, את האירוניה הצרפתית ככה, של המתרגם. אפשר היה להסיק מזה, אמנם קצת בבזיזות, שהיהדות מעריכה את המוסר החברתי יותר מאשר את המצוות הפולחניות. חיכינו 2000 שנה שמישהו יגיד את זה כבר. אך ניתן גם להפוך את הסדר. אולי... המצוות, אולי הפגיעות שצריכות להתרפא בתוך הנפש, בלי עזרת הזולת, הן הפגיעות העמוקות יותר. אם כך הדבר, עבירה פולחנית שחשבתי למחוק בלי עזרת הזולת, דווקא היא דורשת ממני את כל אישיותי, את מה יעשה התשובה, החזרה שאיש אינו יכול לעשות במקומי. כי הוא לפני השם פירושו ההתגייסות המוחלטת של עצמי. העבירה הפולחנית הוא בכללה החטא למקום שבתוך החטא לזולת, מביאה על ההרס עמוק יותר מן העבירה שבין אדם לחברו. אין ההפנמה מעמיקה יותר של מושג האלוקים מזו שבמשנה. קודם כל, מה, בוא רגע נראה שאנחנו עליו. מה, איך אתה מבין את מה שהוא אומר?
הוא אומר, הוא הופך על סיפור, הוא אומר, דווקא זה שאני תולג במישהו, זה מה שמורד מתאור באיזשהו מנה. כי בעצם ברגע שהוא סלח, הוא סלח לזה. אני אומר, אני חושב את זה, ברגע שבו ביקשתי סליחה והוא סלח, גם לא התכוונתי לזה, הסיפור נגמר.
יפה מאוד. ואילו, בעבירות שבן אדם למקום...
סרטה אצלי.
מה זה?
סרטה אצלי.
כן, אני אגיד את זה באמירה שכמובן, כן, אחד הסטיקרים שלה. אין הדבר תלוי אלא בי, זה בעצם אמירה יותר רדיקלית. היינו שומעים אותה בהתחלה באמירה יותר נוחה, עכשיו אני חושב שגם בתודעה שלנו חייתם שבן אדם למקום יותר קל לנו, הסטינג גם יותר, יש שם כיפור. עכשיו נבינה?
יש בהם אשמה, אבל...
גם אל החבר יש אשמה.
שאני שזה מחמר, אבל זה
לא
שאתה מה שעשית, זה לא כאילו...
לא יודע.
זה, כאילו, יש מישהו אחר, או שזה אתה אומר עצמך, אתה עושה תשובה, ונשאר לך הרבה מאוד אשמה.
לא, אז אני אומר, אז אתה...
תמיד לא לקחת בו יש אשמה, תמיד בכפרה מול בלצות שבאתם במקום.
אז אתה צודק, אבל שים לב ש... נכון, אבל שים לב למה דייקת, בנימין, אמרת יפה, לא רק אמרת בן אדם למקום, אמרת בן אדם לעצמו. זה שונה, כי...
לא, בעמידה מול הקדוש ברוך
הוא. כן, אבל לוינס באמת לא תופס את העמידה מול הקדוש ברוך הוא, כי העמידה מול, זאת אומרת, אדון וסל. אלא עמידה... אבל עצמך זה, בוא נזה, זה גם לא הסוליפסיזם. מה זה?
זה
התחלה מעצמי. זאת אומרת, איזושהי מרכז עצמיות כזאת. לא משנה, אגואיזם, אפשר... סוליפסיזם זה כאילו גישה פילוסופית. אבל זה לא, כי הוא בעצם... מנסה לומר שהפגימה, חטא בין אדם למקום, היא בעצם פגימה, אני אשתמש כבר בחילוק שהזכרנו, פגיעה בחבר היא פגיעה מוסרית, פגיעה במקום היא פגיעה אתית.
איך אתה מסביר את זה שוב?
בטקסט עוד רגע, עוד רגע. אני אז רק נגיד משפט על זה, רק תגידו לי שעה. נגיב על. יש עוד כוח?
כן.
בסדר, לא, אני בחמישה לשתם איזה צריך לעשות. אני לא רוצה לתרגם את זה בלא ברחתי, כן? כי זה ישר יהפוך את הדוגמה לקצת בנאלי. אבל האימון העצמי לשמירת הלכה הוא בסופו של דבר נוגע במקומות הרבה יותר תשתיתיים מאשר, כן? זאת אומרת, איזה מין בן אדם אני? האם אני מתאפק? האם אני משחרר? האם אני נאמן?
לא, העצם הסוגיה פה של המתרגם והתסביר, זה גם החטא העצמי בעבירה
שלנו לחברות. או, זה טוויסט. זה לא מתרגם, זה סוגרם של לוינס. אבל לא, רגע, הוא תומן פה את השלב הבא כבר. שהוא ירצה לבוא ולומר שהכובד שבבן אדם לחברו הוא לא הפגיעה המוסרית, שזה לא יפה, נו נו נו, שנכנסת לו באוטו, אלא הפגיעה, אני אשתמש במונח של הרב שגר, שמי שמכיר קצת את הדרשה שלו על נחום משגם זו, בעל כפות המנון, דרשה מבהילה ונוראה, הוא קורא לה האשמה המטאפיזית. זה הדיוק. אבל בסופו של דבר הכל מתכנס לאשמות מטאפיזיות. אז אבא נסביר. אני רוצה לחלק בין, זה חילוק למדני כמובן קלוש, בין, הזכרנו את זה כבר, בין מוסר לאתיקה. מה הכוונה מוסר? מוסר זה הצד הטוב, הצד הערכי. אני המילה ערכים מבחינתי היא מילה שעושה לי בחילה. אז אני אשתמש ברגע, כן, נורא לא אוהב אותה. קיום ערכי זה קיום שבעצם... הוא קיום של תוכן. טוב לעשות כך וכך, זה נכון, זה ראוי, קיום אידיאליסטי. הסדר האתי הוא הרבה יותר רדיקלי מהסדר האידיאליסטי. ומדוע? כי הוא נענה לא לממד התוכני, כן, או ננסח את זה במושגים על הקנאים, לא לדמיוני. בסופו של דבר, התוכן הוא תמיד משמעות שהיא בנויה על, היא תמיד ככה לא מיעוף. אלא הוא נענה לעובדתיות הנוקשה של החיים. פגעתי ברכב, יש את האלמנט של, זה לא בסדר, הפסדתי אותו כסף, כן? ואני יכול גם לטוף, זאת אומרת, ויש את האלמנט של, פגעתי, אתם מבינים את ההבדל? זאת אומרת, את העובדה ש, שפגעתי את כובד ההבנה ש, שפגעתי? אני, זה מצליח קצת להתנגן? אז ננסה שוב. אולי אחרת. לא, אני אומר, זה דבר שהוא דק, אבל אני חושב שהוא לא... הוא לא חמקמק.
השאלה פה היא בסוף. מה המוקד? מה קרה לאחר או מה קרה לעצמי באיזשהו... לא?
זה לבוש. אני רוצה... זה נכון, אבל אני רוצה רגע להצליח להכיש את הכובד. מנחם, אני מניח שיש לך דינמיקות עם אנשים. אליו, אתה מישהו, היה לך סכסוך, הוא חשב ככה, זה... יש את מה שנקרא את, את האלמנט הניגלה. בניגלה, היית כוחני מדי, כן? צעקת, היית זה, אתה מרגיש אחרי זה רגשות השוואה, אתה אחרי זה גם מנסה, יש שם איזה הסדרה, כן, זה היה לא יפה, זה לא נכון, זה לא ככה מדברים, זה לא עשייה. ויש את הממד העמוק שהיית אלים. עכשיו, זה נכון שזה דין בך, כמו שחילקת אלון, אבל זה גם לא רק שהיית, לא רק דין, אלא יש ממד עמוק יותר של הדבר הזה. זה לא רק בי, אלא זה במציאות. זאת אומרת, פתאום לעכל את העובדה שאני אלים, שאני פוגע. יש איזה משהו, אני דווקא לוקח את הפגיעה ברחם, בחייתי איזו דוגמה מצוינת, שיש איזה, זה לא בסדר, ואתה צריך להשאיר פתק, עם מה הוא לא היה, ודפקת לו את הפנס. את העובדה שבעצם אין לך אלא להשלים איתה, אני בכוונה אומר, זאת אומרת, היא בעצם היא מטאפיזית, היא גדולה ממך, שפגעת, שאתה יצור מארס, שעכשיו פגעת. ובמידה מסוימת, גם הפיצויים הכספיים לא יפצו את הממד הזה. עכשיו, אולי כן, לא, לא כל. בסדר, אני לא, תלוי במה, דביר, אתה יודע טוב מאוד שיש דברים ש... שנייה, אני רק אומר, זה לא מצד שהרסת לי הגרטל שערכו לא יסולה בפז, אלא הממד העמוק יותר שבו הפגיעה מתרחשת. כן, זה לא ש... פה באמת, אני חושב ש... גם כמובן שאלת התשובה היא שאלה שלה. כמה... התשובה אולי אפשרית במשלב הדמיוני, אבל במשלב הממשי, לא אפשרי. אולי בעצם במשלב הזה, זה שווה לחשוב על התשובה בהקשר הזה.
ההצעה שלך יצאה רדיקלית במובן זה שכאילו, שצריך לדבר בך, האם אפשר לעשות תשובה לזה.
לוינס בהמשך הקריאה ישאל על הסליחה.
כי יש פה ממד מסתם של הטענה, שבעצם אי אפשר לעשות תשובה.
אז בוא, אילון, אתה אומר ממש, זה שפתיים משק. בוא נלך שנייה לפסקה הבאה. שחלק ממנה קשור. אתם מבינים קצת אבל את הנקודה שאנחנו... אני רק אסכם במשפט. או, אז אני... עבירות של אדם לחברו, יום הכיפורים. זה דרוש הפסקה הבאה דרושה להשלמת איך הוא תופס את יום הכיפורים. אני רק אגיד אבל רגע שבעצם מבינה, קורה את עבירות שבן אדם למקום כעבירות שהן עבירות התשתית, הן העוולות המטאפיזיות. זאת אומרת שאני פושע, אני בעצם מממש כרגע, אני נסע, אני מדיום לחיסרון של הקיום, לעוולות, לבגידה שהיא בשורש הקיום, לעובדה שאני אני ואתה אתה, ואני יכול להזיק לך. בין אם אני, זה קרה בצורה משוגגת, בין אם עוד יותר חמור זה קרה במזיד. ובמובן הזה, בוא נקרא מה זה יום הכיפורי מחפר, כדי להשלים את התמונה. יום הסליחה, קטע 3, פה למשל זה קטע שקצת הפך לי את הסדר, אבל עכשיו תתבהר חשיבותו. יום הסליחה הוא אמנם יום קבוע בלוח השנה, והסליחה דורשת תאריך קבוע בלוח, אולם הצורך בתאריך קבוע לתשובה הוא כדי שמעשה זה יוכל להיעשות בכל יום. ובהמשך, איך אתם רוצים שתודעה מוסרית שנפגעה עד לשד פנימיותה, הנה תיאור של העוולה המטאפיזית שהוא קרא לחטאים של בן אדם למקום, איך היא תמצא בתוך עצמה את המשען ההכרחי כדי להתחיל מחדש את המסעל פנימיותה או בדידותה. אדם שעומד על מלוא המשמעות שהוא יצור פוגע, שהוא יצור אלים, שהוא בעצם חלק מקיום חסר, איך ימצא את הכוח לתקן? השאלה שאלון שאל. יש צורך בסדר האובייקטיבי של הקהילה כדי להשיג את האינטימיות של הפדות. משפט מאוד יפה. יש צורך ביום קבוע בלוח השנה. הפולחן! מחזיר אותנו למאמר הקודם על הפולחן, על הסדר, אתם זוכרים, על הסדר המאגי, שבו הפולחן מסדר את העולם, פה פתאום יש הדבר הזה משמעות קיומית, זה לא משמעות מאגית. הפולחן שבמקורו הוא קהילתי, חוק וציווי קולקטיבי, אינו מחוץ לתודעה, כמו שבדרך כלל אנחנו נוהגים להסתכס לחוק, ובוודאי אחרי השפעתו של בובר, וקדם לו 2000 שנה פאולוס על התחושה שלנו שחוק זה דבר קר, שחוק זה דבר מת, שזה בירוקרטי. לא, החוק מתנה את התודעה, במובן הזה הפולחן הוא המכניזם שמאפשר לנפש לפעול. הוא מאפשר לה להגיע אל עצמה ולהישאר ערה. רגע, האם עלינו לחשוב, שלב נוסף, שחוש הצדק, זו אמירה שהיא קצת היא בהקשר אחר, אבל היא משלימה. אם עלינו לחשוב למשל שחוש הצדק נמצא בתודעה היהודית, פלא הפלאים הזה, המוסר היהודי. כן, המדובר בעולם לא נוצר אלא בשל העובדה שבמשך מאות שנים היהודים צמו ביום הכיפורים. קיימו את השבת ואת חוקי הכשרות, חיכו למשיח והתייחסו לאהבת הזולת כאל חובה דתית. מתאים מוסר, המוסר היהודי שאנחנו אוהבים לנופף בו, היהודית, היהדות היא מוסרית, היא מביאה לעולם מוסר. המוסר הוא תולדה של פולחן ושל ההבנה שבמקורו היחסים עם הרע יש להם אוריינטציה פולחנית. הם מנוסחים במותר אסור. התייחסו לאהבת הזולת כי לחובה דתית, והפסקה הבאה כמובן מפליגה, האם צריך להרחיק לכת ולחשוב שהזלזול במצווה פוגע בחוש הצדק היהודי המסתורי שבתוכנו? ושאם עודנו מונעים כיהודים ללא מצוות ולא יראת שמיים מכוחה של התנופה שרכשנו אל עבר הצדק המוחלט, הרי אין שום ערובה שנרגיש כך לאורך זמן? מוילה, אבל הבויסאי, שמירה על חוקי הכשרות, האם זה דיבור מבלבל קצת? אבל מה בעצם הוא רוצה לומר? מה הקשר בין הפולחן למוסר?
כמה לקחת את זה כמו שדיברנו קודם על הרב זמיר כהן והחזן כבר ידעו הכל, כאילו בהקשר של
אני חושב
זה מקיים את זה ובעצם
לא, הוא אומר פה אמירה, הדינמיקה היא שהפולחני מייצר את המוסרי ולא להפך, ואנחנו חושבים בדרך כלל להפך. כשנחשוב על יחסי תורה ומוסר, נזכיר את הפסקה הבסיסית של הרב קוק, שהיא הפכה להיות אבן דרך במחשבות על תורה ומוסר, אסור לה ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי, נכון? ובמשפט הזה גלומים הרבה אינטואיציות שלדעתי אנחנו עליהם, קודם כל שהמוסר הוא טבעי. ודבר שני שהתורה לא יכולה לסתור אותו, אלא היא בעצם על גביו שיקוף שלו, חידוד שלו, ואם יש יראת שמיים שסותרת את המוסר הטבעי, אז היא יראה פסולה. כן, זה האמירה של הרב קוק שחוצבת בראשי הערים. שי, בתור תלמיד מעלה גלבוע, זה האתוס. אבל במובן הזה לוינס טוען שהיחסים הפוכים. זאת אומרת, שמה שמייצר את המוסר זה יראת השמיים. עכשיו, באמת מדובר פה על משלבים שונים של מוסר. יש את המשלב המוסרי, במובן של הטוב והנכון, ויש, פה אני כבר דורש דרשות ששמעתי מישי מבורך, ומי שמכיר קצת את הספרים שלו מכיר, יש את הטוב ויש את הטוב מאוד. אבל עכשיו בלי פיתול, זאת אומרת, הטוב מאוד במובן הזה שמה שהטוב מאוד מעניין אותו זה עובדות החיים, ולא האידאות, משפט של רוזנצל. כן, הממד הנוקשי, הנוקשה שלכם, לא המחשבות שלי עליו, לא הרעיונות שלי עליו, לא ה... עכשיו, יום כיפור נכנס במובן הזה, לא כריטואל שמארגן. ופה אני יכול לומר עכשיו גם, להגיד שהסמלי הפולחני מתקשר עם הממשי. רגע, אני אומר, זה משפט שהוא חשוב. לפני ה... לא, אני בעצמי לא אמון בצורה דייה על המשלבים על הקניינים, אבל זה... זאת אומרת, דווקא הפולחני הנקי מתוכן, העובדה שיש יום קבוע בשנה, העובדה שהקהילה מתכנסת ועושים את זה, הוא מפנה אותי אל הממד המטאפיזי של האשמה, ולא האמירה של, יאללה, צריך לעשות חשבון נפש, בוא באמת נחשוב איפה אני טוב, איפה אני לא טוב, איזה תנועה פנימית של רצון התיקון, לא התנועה הפנימית של רצון התיקון, תנועה חיצונית של רצון התיקון שתייצר את המגע עם הממשות, זה יום הכיפורים מכפר. עכשיו, ודאי שזו דרושה על המשנה, כן? הפכנו את הקערה, התחלנו את זה שיום הכיפורים מכפר, זה החלק הקל, עד החבר מחפר זה החלק הקשה, כן? והסיפורים בגמרה, שוב שזכרנו, המכוער ורבי שמעון, זה רבי שמעון בן אלעזר, זה הסיפור הקשה שבעצם הוא פתאום, אבל אומר לוינס הפוך על הפוך, יום הכיפורים הוא זה שהממד הפולחני שלו מפנה אותי ל... בואו נקרא, אני אומר, זה אני לא יכול שלא לקרוא, בואו נקרא את קטע 5, זה הרב שגר, זה לא לוינס.
לא, אני רוצה להבין אם אני מבין, אבל אני רוצה לנסח את זה, אז אולי באיזשהו מקום הטענה שלו שהתנועה היא מהחוץ הפנימה, כאילו, לא?
אז לגלל זה את המשפט של הקן, לא יודע כמה תאמון על מושגים על הקניין, אבל יש, אני לא ניכנס לזה, אני גם לא מספיק מבין בזה, אבל החוץ במובן הזה יש לו יתרון על פני הפנימי שהוא התוכן, כי החוץ משוחרר מתוכן, הוא לא, אין לו איזה תביעה ערכית שהוא צמוד אליה, אלא הוא מסמן פתוח.
זה מה שדיברנו בהקשר הזה, שכאילו שהחיצוני רק צריך לסלוח, ולא משנה באמת מה קורה לי.
אז לא, החידו שלו היה טייק וואן, זה שבאמת זה רק חיצוני. טייק טו היה, טייק טו שהחיצוני הזה מפנה אותי. זאת אומרת, הוא לא הדבר בעצמו. אם אתה חושב שמה כיפור זה הדבר בעצמו, לא הבנת.
לא היה כיפור, לא, אני אומר החיצוני, הוא ממש החבר, הוא
החיצוני. אז יכול להיות, אני לא, אני, החבר הוא נשאר במובן הזה, הוא נשאר זולה. אבל גם הוא לא...
לא, מ... אבל אני מנסה להבין, אולי שאני מבנתי, אבל הרי הוא כאילו, הוא בעצם השאלה שלו היא איך, זאת, אם הטענה שהפגיעה היא כל כך פנימית, איך בכלל אפשר להתחיל לטפל לו, זה שבעצם שאלה התשובה. אז השנייה משהו עונה, הוא מדבר פה על זה שהוא משהו שמתחיל דווקא מהאובייקטיבי, זאת אומרת דווקא מהסיפור. אני מפשט את זה דווקא מהחיצוני, כן? כאילו יש פה משהו שקורה. באופן, כאילו, שנקרא, לוח השנה גורם על מה שקורה, כאילו, ודווקא התנועה הזאת היא זו שמאפשרת לי בעצם לעשות איזשהו תיקון יותר עמוק, כאילו. ואז אני אומר, סתם, בגלל ששאלתי איך קוראים את הקריאה, אז אולי מה שהוא מציע פה זה שכשהוא הופך את זה חזרה, אני רפשת הגמרא, זה נראה ברור שכאילו, שהצורך שלי, שמישהו אחרי יסלח לי, שהריטואל לא מספיק, הוא יצא על זה שזה חמור יותר, כן? אבל אולי פה אומן הזה מדבר על זה שבגלל שזה חיצוני, בגלל שלא אני צריך לסלח לי. זה הופך את חלק את הקל.
נכון, זה שייך לסדר החיצוני. עכשיו, זה עדיין לא הופך את זה לקל, או שהוא יסלח או שהוא לא יסלח. אבל במובן הזה זה כפוף לסדר המקרי. והעוולות העמוקות יותר שוכנות ברובד, גם כלפי הזולת. הממד העמוק יותר לא יחופר בסליחתו. הוא יחופר ב... אז אני רוצה לקרוא מהרב שגר, אגב, אני מפנה דבר שלא הבאתי פה, אבל את הדרשה לנחום משגם זה. בעל כפות המנעול, באזור 43, עמוד 43, אנחנו משגם, תקראו את זה, זה קטע. אני זה הקטע, אני פה, אז רגע, רק שעון.
עכשיו 5.
אוקיי, אז אנחנו נקרא את הרשע גם לסיים. יש, לא יודע, לפחות אני זוכר אצל כמה וכמה ממוריי, מה היה הקטע, זאת אומרת, איפה היה ראשית כניסת האדם בעבודת השם, שזה, אני חושב שאתה מסתכל את זה לצדוק. איפה היה ראשית כניסת האדם לרב שגר, אז בשבעה שלו, הייתי בשבעה, כל הפטירה שלו הייתה משהו שפתאום תפס אותי חזק ביותר ותפס אותי לא מוכן, היה בשיעור א' שלי. אז בשבעה עוד היה צוריאלי שמתי גם ערך את על כפות המנעול ביחד. אני פשוט אקריא את הקטע הזה, אנחנו משגם זו. זה שני עמודים בסוף דרשה, אני אזמין אתכם לקרוא אותה. ולבבי לא היה כבר, לא רוצה עכשיו להשתמש סטולטיבים, זה לא, לא יצאתי משם בן אדם אחר, אבל זה היה קטע שאמרתי, לא, לא שמעתי כזה דבר מעולם. היה בכלל שכאילו לא, לא, לא יודע, אני כותב ככה, פתח איזה אופק אדיר, אז אני קורא משהו קצת כתוב באזור. מנהג שניגו אחרוני, שאומנם מתאים לתודעת החטא הפרטית המודרנית, ספק בעיניי אם אמנם הוא מתאים לרוחו של הוידוי אותו תקנו קדמוני, המנהג להתוונות על עבירות פרטיות. מי שהיה בשיעור במוצא שדיברנו מזה קצת, אבל זה ליד, יותר קשור לענייננו. כן, פרטים המוספים לנו, המוספים לנסח הוידוי עצמו, אכלתי בלא ברכה, דיברתי רכילות, כל אחד השלים את הרשימה כפון דרגה דילי. מדי שיש מקום לוידוי פרטי, הוא מעוגן בהלך. אבל הוידוי שבתפילה, הן הוידוי הארוך שבעל חטא, והן הקצר שלשנו בגד, הן אלה עבירות פרטיות. חטאי האשמה והבגידה אינן אשמות פרטניות, אלא אשמות קיומיות. הבגידה שבקיום עצמו. לטעמי גם גזלנו, דיברנו דופי, צריך להתפרש באופן שכזה, על פניו גזלנו זה אשמה קונקרטית. אומר לא, גזלנו אינו וידוי על עצם הגזלה, שהיא לקיחת מה שאינו שלך. וכן וידוי על דיברנו דופי, על עצם הדיבור המעוות וכן בבידוי הארוך שבעל חטא. בכל הבידוי הארוך והקצר, ופה כבר ההקשר הלוינסי, לא נזכרת כלל עבירה בין אדם למקום. זה בוורסיה הראשונה של לוין, אבל הדבר תבוע מאוד. אלא שמתקני הנסח קלו כאן לקרוא של הבידוי האשמה, ובמונחיו של לוינס, זוהי האשמה שלפני המקום, האשמה כאשמה מוסרית קיומית של בגידה בעצם הקיום. והאשמה זו באה לידי ביטוי בעוולות החברתיות, ולא בתחום הדתי שבין אדם למקום. לוינס יגיד, גם בתחום הדתי, שם הוא התחיל, בתחום הדתי של אדם למקום. המוטיבציה של המנהג להתוודות על העבירות הפרטיות, שפשט בעיקר בישיבות, היא לתת משמעות ריאלית לוידוי. אך נראה שדווקא פרטנות קונקרטית קיומית זו, שעל פניו מקרבת את האדם לממשות של הוידוי, והאשמה מרחיקה אותו בסופו של דבר מהממשות של החטא שלו. שכן העוול הממשי שוכן באידיאל, במה שצריך להיות, ולא בהתפרטותו המעשית. אני רק אגיד שהמילים האחרונות של הרב שגר, אני הייתי מחליף אותם קצת, כי המילים, בשפה שאני מבין, האידיאל מחזיר אותי רגע לסדר המוסרי הראשוני, של מה נכון, מה לא נכון, ולא איזה מקרה. זאת אומרת, לבינס יבוא, בשפה לבינסית, המקרה הקונקרטי הוא הדבר, אבל הקונקרטי אצל לבינס, ואנחנו נראה את זה בהרבה פעמים, שהקונקרטי אצל לבינס הוא התשתיתי, הוא נוקב עד תהום רבה. ויש אצל לבינס הרבה זליגה בין... קרא את נחום משגמזו ולא תשם בלילה. זה, אני לא הבאתי את זה, אבל הוא מתאר שם את נחום משגמזו שקוראת לעצמות העברים, בגלל תחושת השמעה נקפים. במאמר אחר, במאמר אחר, המשך, תחפשו בעל כפות המנגל, לא כפות המנגל, מה בלעד, תחפשו, יש מאמר המשך שבו הוא שואל, האם נחום משגמזו צדק, כי בעצם התנועה הבסיסית אחרי דבר כזה היא להפסיק את המשחק. שאני עומד על מלוא המשמעות שלי כסובייקט פוגע, כאדם פוגע, ידיי יקרטו, רגליי, זה מה שאנחנו משגם זה עושה. ובהמשך הרב שגר מציע, אולי נדבר מזה בפעם הבאה, מציע גם אופציה אחרת. אבל נעמוד כאן, רבו ישי, שכוח, גם עשינו עם הקדמה, וגם דילגנו פה על קטע שיכול להיות שנעשינו בשבוע הבא, שבוע הבא זה ראש השונה, הבא יהיה יום שני בערב, לפני יום כיפור, הרב הורי מן הסתם לא יהיה, אז נעשה את זה בעשר בשעה של הרב הורי. אני צריך לתאם איתו, אבל אני מניח שזה יהיה אז. וכך נשלים את הקריאה הזאת. הדגש זה על החצי הבא של הקריאה, על הסליחה, הסיפורים של רב, ורצפה בתיה, וכו' וכו'. יאללה, צריך לזוזה. שכוח גודל, רבו יסע. זה היה...